עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, שלום, בוקר טוב. עכשיו 10, ואתם כאן איתי, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אסף חרמוני ועמיתי דואק, ומי שאחראי לשידור הוא סתיו קורנס. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, וגם שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. חשבתי הבוקר, אם אני ככה מתחילה עם איזה משהו ספציפי שהיה, לא, אנחנו בעצם הכל אותו דבר, במיקרו אותו דבר, הילדים, המשפחה, העבודה, במקרו אותו דבר, עמידה במקום, דברים שלא זזים ולא מוחלטים. טוב, אני לא אבאס, ודווקא נלך ונתמקד באנחנו, במיקרו, במערכות היחסים שלנו עם הילדים, עם ההורים, עם המורות, עם המורים, עם השכנים. שלשום שאלה אותי מישהי, תגידי, את מטפלת גם באבות בני 60 והבנות בנות ה-30 שלהם? אמרתי לה, בוודאי. ואני אומרת את זה כדי שתדעו שבאמת הנושא הזה של מערכות יחסים זה הדבר הכי הכי משמעותי בחיים שלנו. תחשבו רק רגע על זה שרגעי האושר הכי גדולים ורגעי הצער הכי גדולים שלכם קשורות במערכות יחסים. נכון, גם בכישלונות, לא התקבלתי לפה, לא התקבלתי לשם, לא הצלחתי בזה, אבל הצער הכבד או השמחה העילאית הם בתוך מערכות יחסים עם הילדים, עם השכנים, עם הבוס, עם הבעל והאישה, חמות, כן, זה, וזהו, ובזה אני יודעת לעזור. אז הנה, נתחיל כבר בשיחות הטלפון, ונראה אותי עוזרת גם היום. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מיכל. היי.
הלן, היי.
אני אשמח, אני רוצה להתייעץ לגבי עולמו החברתי של הבן שלי. הבן שלי הוא בן 4.5, והוא עלה השנה לגן טרום טרום חובה.
רגע, עלה, זאת אומרת, עכשיו הוא בטרום טרום.
כן, עכשיו הוא בטרום טרום.
בספטמבר הוא ייכנס, הוא כבר מסיים, בספטמבר הוא ייכנס לגן חובה.
הוא ייכנס לטרום חובה.
אוקיי. אוקיי, כן.
זה בעצם הכניסה הראשונה שלו למסגרת עירונית של גן ככה גדול, לפני זה הוא היה במשפחתון, והשנה הזאת הייתה מאוד מורכבת, גם לכולם מן הסתם, גם בגלל המצב, וגם נוספה לנו תוספת חדשה למשפחה, אחות קטנה.
מזל טוב, אוקיי.
תודה. וכאילו אני מרגישה שבמצב החברתי שלו המון ילדים ניגשים אליו, אני רואה את זה גם בבוקר בגן, ואני מדברת עם הגננת ואני רואה בתמונות, ואני גם מדברת איתו, ואני רואה שהוא מין נמנע כאילו לפעמים נמנע מילדים, זאת אומרת הרבה ילדים מחפשים את קרבתו, הוא משחק עם 2-3 ילדים בגן, הוא גם מספר לי עליהם, הוא מספר לי על כל מה שקורה בגן, והוא כאילו, יש הרבה ילדים שניגשים אליו ורוצים את חברתו, והוא פחות זורם.
אוקיי.
ואני תוהה כמה באופן יזום לבוא ולהגיד, זאת אומרת, לנסות ליזום פליידייט, לנסות...
אוקיי. אז קודם כל, התשובה היא כן. אבל לנסות לזום, אבל כשאת אומרת אני תוהה לגבי עולמו החברתי של בני, גיל 4.5, מגיל 3, 3.5, ב-4, 4.5 זה כבר חזק, עולמם החברתי של הילדים מאוד משמעותי בהתפתחות שלהם, זאת אומרת הם רוצים חברה. בגיל 2.5 את יכולה לראות ילדים הולכים ומתיישבים בארגז חול ליד חבר, ליד ילד אחר, אבל עדיין כל אחד משחק עם הטרקטור שלו, עם האוטו שלו, עם הכדור שלו. בסביבות גיל 3 וקצת הלאה, הם כבר מחפשים את חברתם של ילדים אחרים. תראי, אנחנו נולדים כיצורים חברתיים. לכן, כל המשמעויות של החיים שלנו, תחושת ערך, משמעות אישית, שימת הלב, נראות, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי במרחבים החברתיים. זה נכון שאני חושבת שאני אשת מקצוע מצוינת, וזה בגלל שאני רואה שאני יושבת בקליניקה עם אנשים, או אני מלמדת, ומרגישה שאני טובה, אבל גם אומרים לי, את מצוינת, זה נפטרו הבעיות, זאת אומרת, יש כל הזמן איזשהו ממשק, החברה באופן הדדי נותנת לי את הסימוכין למי שאני. אנחנו בונים את הסגנון שלנו, את הזהות שלנו, אל מול החברה. וזה אחד. שתיים, ילדך מאוד חברותי, אוהבים אותו, רוצים את חברתו, יש לו משהו, כן, אני לא מספיק מכירה עליו, אבל הוא שם, הוא נוכח, הוא מורגש, הוא אהוב. אבל זה לא מעניין אותו, כמו שאמרת.
נכון, והוא גם ממש לפעמים נמנע מסיטואציות חברתיות. למשל, אחרי הגן, הרבה מהילדים נפגשים בגינה ממש ממול הגן, והוא לא רוצה ללכת, הוא רוצה ללכת הביתה.
אוקיי, עכשיו, זה אומר שאו שהוא מתקשה, הוא מתקשה ליצור קשרים, ואז המאמץ הזה, המחשבה, שעכשיו הוא יצטרך להתאמץ ולהזיע ולדבר ולמצוא חן ולהסתכל בעיניים ולחלוק, באופן לא מודע, הוא כולו בן 4.5, בואו לא נתבלבל, אבל הידיעה שזה מה שהולך לקרות, מראש גורמת לו לרצות להימנע. זה אחד, או שהם לא מעניינים אותו, וזה קורה המון עם הילדים המחוננים, שילדים בגילם פשוט לא מעניינים אותם. יש לו עולם פנימי עשיר, גדול מאוד, והוא לא צריך ילדים אחרים, זה פחות מעניין אותו. גינת שעשועים, אולי יש בה גם כל מיני דברים פיזיולוגיים, של לרוץ ולטפס, ושרירי הידיים, ולרדוף, ולקלוע, וזה דברים שהוא לא טוב בהם. ואז הוא לא רוצה מראש להיות במקום נחות. אוקיי? עכשיו, אני... ילדים שמתקשים בחברה, זה ילדים שרוצים חברה, רוצים, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. יש פה... אני שואלת את עצמי, אם אני רוצה לשלוח אותך לבדוק את הנושא של התקשורת הבין אישי של הילד. זה לא קשור לאינטליגנציה שלו, זה לא קשור, זה רק קשור לעניינים של תקשורת, כי הוא גם, אבל את אומרת שהוא משחק עם 2-3 ילדים, הוא כן משחק.
יש לו חברים שהוא ניגש אליהם בגן, וגם הם כזה, הם רבים משלימים, שזה הרגיל, אני מניחה.
ברור.
וכן, ואני רואה ילדים אחרים, שהם לא כאילו במעגל הזה, ניגשים אליו ורוצים, והוא פחות ניגש אליהם. עכשיו, זה גם מתחבר למה שאמרת, כי הוא ילד מגיל מאוד צעיר, הוא היה מאוד, גם במיוחד ברמה הוורבלית, אבל גם כאילו מבחינת דמיון, והוא ילד מאוד מפותח.
כן.
במקום הזה.
בקוגניציה, וגם אולי אפילו ברגש, בלראות את האחר, בלחוש, בוורבליות, לדעת להסביר מה הוא עובר, ומה הוא אומר, הוא כזה?
כן, okay. זה מתאר אותו די...
אוקיי, okay. כן. אז כדי, בואי נגיד ככה, יש ילדים שאני מסל, אני כרגע מדמה את הבנים שלי, אחר כך נדבר על הבנות, את הבנים, יש להם חבורה של חברים, לדעתי מכיתה ג' ד', שאחר כך הם נפרדו בתיכון, הם נפרדו גיאוגרפית, ואחר כך נפרדו גיאוגרפית בצבא, אבל הם מין גוש של חבורה, עכשיו, כל פעם לאורך החיים צברו חברים חדשים. יש חברים זמניים של 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, כי אתה במקום העבודה וזה מתחבר וזה, וברגע שנפרדות ערכנו, זה לא נשאר לאורך זמן. כך ש... ויש כאלה שכל הזמן צוברים חברויות. את יודעת, זה היה מעניין. אני הלכתי לאיזשהו רעיון, איזושהי תוכנית או משהו כזה, ובאתי עם חברה. ונורא עניין אותם לדעת את החברות שלי עם החברה הזאת, וזו חברה טובה מאוד 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 מאוד, שהכרתי אותה ביום העצמאות לפני 3 שנים, במפגש אצל חברים אחרים. והם נורא הופתעו איך גם בגיל מבוגר אפשר עוד לייצר, לבנות מערכות יחסים חדשות. אבל זה טיפוסי, לא כולם יכולים, לא כולם יודעים, לא כולם רוצים, מבינה? זאת אומרת, מצד אחד יש פה משהו מאוד סובייקטיבי, מאוד אישי, שמתאים לטמפרמנט של הילד, לעניין של הילד, לתחומי העניין של הילד, ואז את רואה ילד שקט, רגוע, מחובר לשניים, שלושה, ולא צריך יותר, ומצד שני יש אלה שתמיד מוקפים ב-20 חברים.
כן.
ואין פה שמשהו טוב יותר ממשהו אחר. יש גם את זה וגם את זה, בדיוק, זה דברים אחרים.
השאלה אם אני צריכה לעזור, אם אני צריכה...
כן, את כן, את כן.
בצורה יותר יזומה.
כן, כן, יקירה, את כן, את כן. במיוחד כדי גם לא לדאוג ולדעת שיש לו יכולות תקשורת חברתיות.
כן.
אוקיי? אני... ולכן, תגידי לו, אני רוצה להזמין חברים... כי הרבה פעמים מאוד של חברים, וגם חברים שואלים אותי, מתי אני יכול לבוא לשחק עם איתי, מתי אני יכול לבוא לשחק עם איתי. אז אנחנו פעמיים בשבוע, נזמין איננו חבר אחר, ובגיל הזה מספיק להזמין חבר אחד, לא שניים. 3 כבר יוצר קואליציות ותחרות. כן, ואז את גם תוכלי לראות, למי הוא נמשך יותר, איפה נוח לו יותר, איפה נעים לו יותר.
כן.
אבל באמת לוודא, שהוא נשאר שם, שהוא איתו, כי אם החבר הזה, רק רגע יקירה, אם החבר מגיע, והם קצת משחקים, ואחרי איזה זמן, הוא הולך ומשחק לבד, ואת רואה את החבר גם משחק לבד, פה יש קושי.
כאילו שהוא לא מצליח להחזיק משחק ביחד.
כן, הוא לא מצליח להחזיק חברות, הוא לא מצליח להחזיק מערכת יחסים חברית, מבטי עיניים, שיח, זה קשה לו. הוא רוצה, אבל זה קשה לו. ואת זה אפשר ללמד. ואת זה אפשר ללמד. אני נמנעת בכוונה מלהגיד לך על הרצף האוטיסטי, כי זה נורא מלחיץ. אז אני בכוונה לא אומרת את זה, אני כן אומרת תקשורת, קשר, וזה משהו שאנחנו יודעים ללמד.
אז את חושבת שעדיף באמת בהתחלה להזמין פליידייט, או ללכת לאיזשהו אבחון?
תעשי גם וגם. יש באיכילוב, יש בעוד כמה בתי, תגגלי. היום מאבחנים ילדים עם קשיי תקשורת, ואני קוראת לזה תקשורת, ויש היום, לפעמים זו גם עבודה עם קליני תקשורת שבקיעה בזה. דינה, בואי לא, ניפול אחורנית. ולכן, בואי נראה אם יש לו איזשהו קושי לתחזק מערכת יחסים. ואז אנחנו יודעים ללמד אותו להתגבר על זה.
כן.
כי זו מיומנות, זה שריר.
נכון.
וזה יכול, ועכשיו, מאידך, יכול להיות שזה פשוט יושב על שימום. שוב, כמו שאמרתי, על טמפרמנט.
לנסות להפגיש אותו אולי עם ילדים טיפה יותר גדולים, אולי כאילו זה משהו שיכול לעניין אותו.
לא יצא לך לראות אולי באירועים משפחתיים או מה, אם הוא מתחבר לילדים גדולים?
אז כן, אז זהו, אז אני אומרת בגלל זה, יש לו 2 בני דודים, אחד ממש בגילו טיפה יותר קטן ממנו בכמה חודשים, ואחיו הגדול בן 9, והוא מעדיף לשחק עם הילד בן 9.
כן, 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 כן. אז, ואם הוא משחק עם הילד בן 9 והוא מחזיק איתו זמן, אז זה באמת עובד על הנושא יותר של מה מעניין אותו.
שהוא פשוט משתעמם מילדים בני גילות?
משהו כזה. ולכן, אני קוראת את זה תהי סוכנת החברות של הילד, כי בסיכומו של דבר, לאורך חייו, הוא כל הזמן יהיה במסגרת קבוצת השווים. אני רוצה לספר לך על אחת מהבנות שלי. אני, היה ברור... שהיא קוגניטיבית, והיא יכולת התמודדות, גם שכלית, גם רגשית, עם יותר גדולים, והיא קפצה מטרום חובה לאלף.
וואו.
כן. זאת אומרת, היא לא עברה את גן עירוני. לא היה צורך, באמת לא היה צורך. והיא פרחה בבית ספר תיכון, סליחה, בבית ספר יסודי.
ולא הפריע הפער של השנים האלה?
לא ביסודי, זה בדיוק העניין, בגלל זה אני אומרת לך, בגלל זה אני חוזרת ומספרת לך על קבוצת השווים. היא פרחה בזה. כשהיא נכנסה לכיתה זין, היא הייתה בת 10.5, והיו שם ילדות בנות 12.5 שנראות כמו אמא שלה. כאילו הן הולכות להתחתן עוד רגע, את יודעת איך נראות היום בנות מפותחות, ואנחנו היום מאכילים אותם המון הורמונים, ושם התחילו קשיים. עכשיו, אני אז לא ידעתי את זה, אותי אז לא הכינו לזה, אני חושבת שאף אחד לא ממש תכנן ולא הבין את הדבר הזה.
כן, כי בגיל צעיר זה נראה אחרת,
לגמרי, לגמרי, ואיכשהו את גם ממשיכה עם אותם ילדים ואותם חברים, ועדיין יש לה חברים גדולים מכיתות אחרות, אבל עדיין בבית ספר, מכיתות יותר גבוהות, ושם התחילו הקשיים שלה. שנים, מסכנה, שנים, באמת. לקח לנו זמן עד שזיהינו את הדבר הזה ומה עובד שם. ולכן, זה בסדר שהוא משחק עם גדולים. מתאים לו. זה מעשיר אותו, זה משמח אותו, זה עושה לו טוב. אבל אנחנו רוצים שהוא ילמד גם להסתדר עם בני גילו, כי בסוף איתם הוא יהיה כל יום 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, ואחרי צהריים בצופים.
נכון.
מבינה? וזו מיומנות. ולכן, תעשי פליי דייט, ותהיי מעורבת. שמישהו יבוא ויהיה עם הקטנה אולי, או שאת תהיה איתה עם ילדה נוחה ואת יודעת שאת יכולה, ומדי פעם תיכנסי לחדר, תגידי, הילדים, כזה שקט, רוצים לשתות משהו? כאילו את נכנסת, ואת אומרת, ואז אם הם משחקים, את אומרת, וואו, איזה ילדים מרוכזים אתם, איזה כיף, תרימי להם בנושא, תחזקי את הנושא הזה. ואז אם את רואה שכל אחד לחוד, את אומרת, היי חברה לך, חשבתי על זה, שיש לנו פה משחק נהדר, שנגיד לבן שלך קוראים איתה, שאתה נורא אוהב וגם אתה תאהב, בוא רגע אילייצ'וק,
ואת יושבת,
כן, ולאט לאט תבדי, תבדקי, תראי אם הוא מעשיר את מעגל החברים שלו, אולי הוא יישאר עם אותם 2-3 שאותם, שאיתם הוא אוהב לשחק בגן, אז אותם תביא, אז אלה החברים שלו, 2-3.
כן, זאת אומרת, לא להילחץ מזה שזה כזה 2-3.
לא, לא, לא. במיוחד אם את הולכת ואת כן הולכת ובודקת ורואה שאין שם בעיה ומזמינה חברים והוא מתוק וחברותי. תראה, את מבינה, הוא לא דוחה ילדים. הוא פשוט...
הוא קצת דוחה ילדים בגן. הוא קצת קודף אותם. הם באים והוא אומר להם, די, אני לא רוצה לשחק. כזה. זה מה שאמרה הגננת.
הוא אומר להם, די. יכול להיות שיש איזשהו משהו של ענייני חישה גם שבדקת אצלו?
לא בדקנו ויסות.
אבל לא רואים, לא, אין איזה משהו.
לא,
אני הייתי אומרת, תעמיק יותר בנושא התקשורתי. אוקיי? אפילו תחפשי קלינאי תקשורת טובה, אל תיבעלי ממה שאני אומרת, בבקשה, אין מה להיבעל.
לא, אני מקבלת את זה.
קלינאי תקשורת טובה שבקיאה בסינדרום, בסינדרום האוטיסטי. והיא תגיד לך, זווי שטויות, אין פה שום דבר, נו באמת, זה ילד. או שתגיד, בואי נעבוד קצת, בואי נפתח מיומנויות שלו. אוקיי? ואז כשאנחנו יודעות, אנחנו ממוקדות מטרה, ויודעות יותר טוב מה לעשות. קודם, את מבינה?
כן.
כי בסיכום שלך, כל מה שאנחנו רוצות, זה לעזור לילד.
נכון, שיהיה לו טוב, שעולמו החברתי יהיה...
כן, כן.
מספיק בשבילו, מה שהוא צריך.
נכון, מעולה, מעולה אמרת. נכון. אז את יודעת מה לעשות?
כן, כן.
יופי, יופי, בהצלחה יקירה. מקסימום תקשיבי לשיחה הזאת שוב אחר כך. בבקשה. שבת שלום. שבת שלום. כל טוב. כל טוב. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו 0552-103-103 ומאירה ויאלו אבים שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ של 054-70-103-70 ויש לי... רגע, שתי מילים. כשאומרים היום הסינדרום האוטיסטי, בבקשה, קחו אוויר. זה המון, זה ידוע, אתם לא צריכים להיבהל ולפחד מזה. זה רצף מאוד רחב. לפעמים זה בקטנה, בתקשורת קטנה, בין אישית עם חברים. לפעמים רק נדמה, אבל זה לא. בודקים, בודקים, היום אם אפשר לבדוק, אוהבת לי אגודל. אני אלך לאורתופד, אני אבקש ממנו שיצלם. בוא נראה אם יש שם משהו, בודקים. או שיגיד אין כלום, לאט לאט זה יעבור, או שיגיד דלקת, קחי זה כדור. או שהוא יגיד, אופה, סדק, ויקבע לי את האצבע. זאת אומרת, זהו. היום אנחנו יכולים לדעת, להבחן, לשים את הנקודה המדויקת, ולפי זה לדעת איך לעזור לילדים. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
אלן.
אלן, שמי שי, אני מתל אביב. קודם כל אני רוצה להגיד שיש לך תוכנית נהדרת ומאוד מחתימה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שי לך, כן.
תודה. קודם כל, לפני חודש נולד לי בן, ויש לו אחות קטנה, בת 3. ולפני כמה ימים ירדתי איתה לגינה ביחד עם התינוק, ובשנים התינוק בעצם משגיח לראות שהוא בסדר, היא פתאום התחילה לרוץ לכיוון הכביש, ועברה את המעבר חצייה בלי להסתכל ימינה ושמאלה, ופשוט כאילו איך שצעקתי את האסטרית, היא לא עצרה, וממש נלחצתי.
ברור, ברור שנלחצתי.
חצי עליה מאוד, ואני לא יודע למה היא עשתה את זה, כאילו למה היא פשוט כאילו קפצה בלי...
אני אגיד לך למה. אני יש לי ניחושים מושכלים. תראה. קודם כל מזל טוב להולדת הבן.
תודה.
עולמה התלטל. כל חייה יצאו מאיזון. במשך 3 שנים, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, יש לה חיים מסוימים. אמא, אבא, אני רוצה, הם באים אליי. אם הם לא עסוקים, אם הם פנויים, אז כל תשומת הלב שלהם מוקדשת לי. יש לי מקום, יש לי מעמד בבית. אני הבת היחידה, אני אולי הנכדה היחידה. נורא כיף. מאוד אהובה, הכל נהדרת, פתאום הביאו לי איזה תינוק. מי ביקש מהם? שלא רק כל תשומת הלב עליו, אלא גם כנראה אוהבים אותו. עכשיו, תאר לעצמך מצב, שהיא משחקת, והיא מרימה את העיניים, כי היא רצתה לקרוא לך, ולהגיד לך, אבא תראה, או אבא תבוא. והיא מרימה את העיניים, והיא רואה, שאתה עסוק בצ'ילבה שלה.
אבל את יודעת, אני כל הזמן מנסה להעניק לה...
אז רגע.
אפילו 80% ממה שהייתי.
אוקיי, שנייה, אז דווקא פה, תכף אני אדבר גם על זה. אני לא יודעת אם זה... לאו דווקא זה הפתרון. כי אז אנחנו עוד יותר. עכשיו, מה שהיא עשתה, זה היה לא במודע ולא במזיד. בוא נשכח שיש לנו פה אפרוח בת 3. לא במודע ולא במזיד. עשתה משהו... שיודעת שאסור, שיודעת שמפחיד, או שהיא כעסה, או מתוך חוסר מחשבה, להתרחק, אני כועסת, אני הולכת מפה, שזה כאילו משהו טבעי, או שהיא עשתה בכוונה משהו שיודעת, שיגרום לך לעזוב כל מה שאתה עושה באותו רגע, ולהתעסק איתה. לקרוא לה בשם, לרוץ אחריה, אוקיי? עכשיו, זה שכעה, נכון? עכשיו, את זה היא תלך ותעשה יותר ויותר, שי. היא יותר ויותר תייצר מצבים שיגרמו לכם לשים אליה לב. וזה טבעי. זה שכעסת עליה, גם טבעי לך, אנושי לגמרי. הכעס בדרך כלל מבטא את תחושת חוסר האונים והבעלה שלנו, אוקיי? וזה צריך ללמד אותך דבר אחד, שכשאתה יורד לגינה, אתה כל הזמן צריך להסתכל עליה. אני אומרת לך את זה ברצינות. ואם אתה מוריד את העיניים, להוריד בידיעה שאתה צריך להרים בחזרה. עכשיו, זאת גינה שאין לה שער, היא לא נסגרת?
לא, זה היה גינה ממש מתחת הבית, ובצד השני יש גינה אחרת, שאז היא פשוט טסה
אליה.
יש מעבר חצייה והיא טסה אליה,
אז קודם כל...
אני רוצה להבהיר לה שזה אסור, זה לא בוחנים גבולות.
עכשיו תקשיב, ילד יודע מה זה אסור, אין כזה דבר לא בוחנים גבולות, תפקידם של ילדים לבחון את הגבולות שלנו. רק ככה הם לומדים.
מסוכנים לו, אם שהוא יודע שהוא יכול...
לא, הוא לא מבין מה זה מסוכן. סכנה זה משהו מופשט, סכנה, היגיינה, סדר, כסף, כבוד, ערך. זה מופשט. מה זה סכנה? איך ילד יודע מה זה סכנה? ילד יודע מה המשמעות... ילד יודע מה המשמעות של להידרס? לא.
אבל הוא יודע את התגובה של האבא.
עכשיו נשאלת השאלה. האם התגובה החמורה הזאת... מפחידה את הילד, ומעכשיו הוא לא יעשה את זה יותר? תראה, פעם...
רגע, שי,
שי, שי, שי, תקשיב לי, תקשיב לי, רק רגע, לי, לא למה שעובר לך בראש, אני יודעת מה עובר לך בראש, לי, תקשיב. בוא ניקח ילד לפני 30 שנה, אוקיי? 40 שנה. שילד אמר לאבא שלו טיפש, אבא שלו הכניס לו סתירה, העיף אותו לקיר, או הוציא חגורה והפליק לו, נכון? הילד הזה מאותו רגע בחיים לא יקרא לאבא שלו טיפש, נכון?
נכון.
לא בגלל שזה לא... רגע שי, לא בגלל שזה לא מכובד, לא בגלל שככה לא מדברים לאבא, אלא למה? כדי לא לחטוף מכות. עכשיו, אני לוקחת לך חזרה לבת שלך, כעסת. עכשיו נשאלת השאלה, מאוד... ותפסת לה ביד, כי נורא נבלת, מאוד. והלכת איתה בחזרה, והיא כבר בוכה ומבועלת חזרה לגינה איפה שהתינוק. מאוד. ועכשיו נשאלת השאלה. מה הטמפרמנט של הילדה הזאת? מה מערכת היחסים? מה עובר לה בראש היום שהיא בת 3? האם היא תעשה דווקא עוד דברים מכאלה שיגרמו לך לכעוס? כי היא רוצה להוכיח לך שאתה לא קובע עליה? או... שהיא נבהלה מספיק, והיא לא תעשה את זה יותר בחיים. לדעתי, זה הדבר הראשון שאמרתי, ולא השני. זה הילדים של היום. כי התגובה החמורה שלנו, אומרת לילד משהו אחר. כי הילד הוא קטן. הפרשנות של הילדים היא לא הפרשנות שלנו. כמו שאמרתי, ילד לא מבין מה זה, זה מסוכן לו. ילד רק יודע, עשיתי משהו ואבא כועס. עשיתי משהו ואבא מחייך. עשיתי משהו ואמא מחבקת. אתה יודע כמה ילדים היום מרביצים לאמא שלהם כדי לקבל בסוף חיבוק? כי האמא כועסת, לא, די, אני לא מרשה. ואז הילד פורס ובכי ואומר, חיבוקי, חיבוקי, ואז מחבקים אותו.
נכון, קורה הרבה.
אבל אתה מבין את, את הסיפור שלה בדבר הזה? הוא יודע מה הוא צריך לעשות כדי לקבל אבל... חיבוק מהאימא העסוקה הזאת, שעסוקה עם התאומים או עם התינוק. כי זה כל מה שהוא רוצה. כי האימא העסוקה עם התינוק, כי זה המצב הנורמלי. או שכמו ש... אחד הדברים שאומרים לילדים, הולכים עם התינוק, והילדה רוצה על הידיים, ואומרים לה, לא מתוקנת, את כבר גדולה. וחושבים שאני אגיד לה שהיא גדולה, היא נורא תאהב את זה. לא, לא שווה לה להיות גדולה. בגלל שהיא גדולה לא מרימים אותה לידיים, בגלל שהיא גדולה היא צריכה לחכות בסבלנות, בגלל שהיא גדולה היא מקבלת שנייה, לא רוצה להיות גדולה. תחזירו את התינוק לבית חולים.
כן, היא אמרה, כן.
צודקת, צודקת. עכשיו תבין, כל ילד שנולד לו אח או אחות, מרגיש את תחושת הבגידה הזאת. הילד היחיד שלא מרגיש את זה, זה הילד האחרון. ולא חשוב אם הוא שני, שלישי או שביעי. עכשיו, עכשיו, אתה מהיום תלך איתה רק לגינות סגורות. יש גינות עם שער.
זה נכון, יש גינות עם שער, אבל קצת יותר רחוק.
נכון, אין לך ברירה. או שאתה יורד, או שאתה יורד איתה בלעדיו. או שאתה יודע, או שאתה יודע שאתה מקבע אותו את העגלה באיזה מקום, הכל בסדר, דואג, מבקש מאיזה אמא תשימי לב, ומתעסק עם הילדה. זה מה שהיא רוצה, שיתעסקו איתה, שישימו לב אליה.
יצר אצלי איזשהו פחד גם...
עכשיו, אם אתה... מה?
יצר אצלי איזשהו פחד כזה לרדת, כאילו, כי אני לא יודע מה יהיה, אז אני...
נכון, אני אגיד לך מה יהיה, תעשה את זה עוד פעם. ואם היא לא תרוץ, כי היא נבלה ממך, אז היא תלך לנדנדה, ובדיוק ילד מתנדד שם, הוא תכף הורג אותה עם הרגליים. היא בת 3, אתה מבין?
איך התגובה שלי צריכה להיות, את מסכמת, איך התגובה שלי צריכה להיות, אם קורה עוד דבר?
אני לא, נורא, תראה, זה נורא ספונטני, זה נורא ספונטני. אני הייתי צורחת, בדיוק כמוך, מבעלה, גם מבעלה.
נכון.
זה נורא מפחיד, במיוחד שזה קורה פעם ראשונה בחיים, לך. זה נורא מפחיד. מעידך, אם אתה מבין מה עומד מאחורי ההתנהגות הזאת של הילדה, אתה גם חש נורא חמלה. כי אתה מבין מאיפה זה בא, זה לא בא בשביל להצבן אותי, זה בא בשביל שאני אגיד, נויה לא!
נכון.
בשביל שאני אסתכל עליה.
זה בסדר להגיד לילדה שאם היא לא תתנהג יפה, היא לא תקבל, אני לא אקנה לך יותר משהו, סוכריה שאת אוהבת.
לא, אני הייתי משהו, נכון? גם להתנהג יפה זה נורא אבסטרקטי. מה זה להתנהג יפה? לדבר בחוצפה, לרוץ לכביש, לשבת לידי כל הזמן.
כאילו,
לשבת על המזמון. אבל זה שוב, זה מופשט. א', להגיד, אם את לא מתנהגת יפה, זה משהו נורא מופשט. צריכים לדבר עם ילדים בדברים פרקטיים קטנים של החיים. אם את לא יושבת לידי ואת קמה והולכת, אז, תכף אני אגיד לך, אני אגיד את ההמשך של מה ששאלת אותי. אם את עוזבת לי את היד ורצה, אז, אתה מבין, אתה צריך לדבר על התנהגויות ספציפיות, אבל להגיד, את לא מקבלת או משהו כזה, שוב, זה אבסטרקטי. אני רוצה שעל כל התנהגות אתה תודיע לה איך אתה מגיב. עכשיו, פעם הבאה אתה יורד על הגינה ואתה אומר לה, בגלל שהיינו בגינה ורצת לכביש, וזה כל כך מסוכן, ואני כל כך פחדתי, וכל כך ניבלתי, ובגלל זה גם צעקתי, כי נורא ניבלתי. מהיום, אנחנו נלך רק לגינה רחוקה, שדל ששם השער יהיה סגור, כדי שלא תוכלי לרוץ לכביש, כי זה כל כך מסוכן, וזה הביא את אבא כל כך. זה הכל. אפילו מבחינתי, אל תגיד את זה. עכשיו, אם אתה רוצה לעודד התנהגות טובה, כן. תדבר על ההתנהגות, לא צריך לקנות דברים. תגיד לה, איזה מדהימה את. איך ישבת בשקט וזה עזר לי? לא, 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 רק הבת שלי כזאת. אתה מבין? או ראיתי שאת משחקת, שמת את טק מגבת על האמבטיה. לא, אין, רק הבת שלנו. אמא, את ראית איך היא עזרה לי ושמת את המגבת על האמבטיה? אתה רוצה לחזק את זה? תעשה את זה? ואם אתה רוצה שהיא מתנהגת לא טוב, להגיב כשהיא מתנהגת לא טוב, אז את כל הדברים האלה, להחליט איך מהיום אני מגיב ופועל ברגע שאת עושה דברים כאלה. וזה, זה, זה הסיפור, זה כל הדרכת ההורים, זה הסוד של הדרכת ההורים. לוקחים נקודה בזמן, לוקחים התנהגות של הילד, ומחליטים איך, איפה השליטה שלי בנושא, כי אין לי שליטה על הילד. אם אני שחררתי לה את היד, היא תרוץ לאן שהיא רוצה. היא מגירת, השוקולד פתוחה, היא תיקח מתי שהיא רוצה. אתה מבין? אין לי שליטה על הילדה. מה יש לי שליטה? אני יכולה לנעול את המגירה. אני יכולה להחזיק לילדה את היד כל כך חזק שהיא לא מסוגלת לרוץ ממני, עד שהשער נעול. אתה מבין? אני כל הזמן צריכה לחשוב מה אני יכולה לעשות. כי הילדה,
לא,
תעשה...
כן,
כי הילדה תעשה מה שבא לה. ועכשיו תקשיב, התינוק רק בן חודש, תן לה להתרגל, תן לה להסתגל. היא לא צריכה אקסטרה זמן, להפך. אני לא רוצה שהיא תחשוב או שהיא תראה שאני מזניח את התינוק כדי להיות איתה, ממש בשום פנים ואופן לא. בשום פנים. יש הורים שהתינוק בוכה והם לא ניגשים אליו, כי עכשיו אני משחק עם נויה. לא, לא, לא. אומרים לה, פיצקי, אני מפסיק רגע את המשחק כי התינוק בוכה, בואי, בואי ביחד, בואי נראה מה קורה לו. או חכי פה ונראה מה קורה לו, אני אביא אותו, אני אשים אותו לידינו ונמשיך לזחק. או אני אתן לו מוצץ, אבל אתה מבין? לא לעשות אקסטרות. להיות שם, לאהוב, להבין שהיא צריכה תשומת לב, להבין שהיא רוצה אתכם, להבין שהיא מרגישה בתחרות, היא מרגישה מטולטלת, ועדיין להמשיך לחנך אותה כמו שצריך.
ולא דווקא במתנות, אלא לתשומת לב, לא דווקא...
לא, לא, לא דווקא, לא, להפך, על דברים קטנים, שכאילו היא עושה ביום יום, ברגיל. ואיזה נהדרתי, כמה זה עוזר לי, כמה זה משמח אותי, כמה אני גאה בה. ראיתי אותך בגינה משחקת עם חברה, איך אני גאה בך, שאת כזו חברותית, וילדים אוהבים אותך.
זה מה שצריך חיזוקים, את אומרת.
זה מה שצריך, וזה גם הוכחה שראיתי אותה. הסתכלתי באותו ורגע וראיתי משהו.
שמתי לב.
אתה מבין? כן.
כן. תשומת לב.
בהצלחה, בהצלחה.
ממש תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה.
באמת תודה.
כל טוב, כל טוב, תהנו מהילדים. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
מה נשמע? אני אוריאנה.
היי אוריאנה.
ואני ממש עובדת עצות. איך אני יכולה לשפר את מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי? הם גרושים, אני גרה עם אמא שלי, ואיתה יש את רוב הבעיות, את רוב האי הסכמות האלה, שעליהם אנחנו באמת יכולות לריב כל שני וחמישי, באמת לאבד את זה, לאבד את זה ממש. ולי נמאס מזה, באמת, אני רוצה לנהל את המערכת יחסים, באמת, כמו שאני רואה בסרטים, כמו של אמא ובת, ללכת לקניון, לשבת בבית קפה, לעבוד ביחד, כאילו, אני מאוד מאוד רוצה את זה, אבל כרגע נראה לי שזה אפילו לא מעניין אותה.
באמת, בוא נשאל את השאלה, אם זה לא מעניין אותה, נקודת המוצא שלי, בואי נגיד, כללית, למרות שיכול להיות שאני טועה, כי אני לא מכירה אתכן, אבל באופן כללי אני אומרת, כאילו ההנחה היא, שאמהות רוצות קשר טוב עם הבנות שלהם, עם הבת שלהם. לדעתך היא אוהבת את זה שאת גרה איתה?
אני יודעת שהיא רוצה שאני אעבור לגור לבד, ואני גם רוצה לעבור לגור לבד, ואני חושבת שאת רוב הסנקציות שהיא מפעילה עליה בבית, כמו שאני צריכה לקנות לעצמי את המוצרי היגיינה, כל משחת שיניים וכל מיני דברים כאלה, לגבי אוכל, שצריכה לדאוג לזה אני.
אז רגע, לא רגע, זוי. בת כמה את אוריאנה?
אני בת 20.
צעירה. 20 זה עוד גיל שגרים בבית ההורים.
כן.
תראי, והיא רוצה עכשיו לדעתי בגיל 20 הילדים היום עוד לא יכולים לחיות לבד מבחינת את אחרי צבא, את לא עשית צבא, את עובדת?
אני לא עשיתי צבא, קיבלתי פטור.
אוקיי, ואת עובדת? את מרוויחה? את עובדת ומרוויחה. את יכולה היום לגור בסחירות עם עוד 3 בנות? בדירה עם עוד 2 או 3 בנות? את יכולה לממן, בוא נגיד, אני לא יודעת אם תל אביב נורא יקרה, אבל דירה נגיד על היום 6,000 שקל, את יכולה עם עוד שתי בנות, את יכולה להוציא 2,000 שקל על דירה, ועוד 2,500 או 2,000 שקל על אוכל, ועוד 2,000 שקל על בילויים? יש לך את היכולת הזאת?
לצערי לא, וגם אני יודעת שזה כרגע מאוד מאוד יהיה אידיאלי למצב שלי, לגור עם שותפות, אבל אני באמת מחפשת את השותפה אחת להיות איתה, או שותף, כי אני באמת, אני בן אדם מאוד אימפולסיבי, ואני כאילו מעדיפה כאילו למנוע מעצמי להיכנס לכל מיני פינות כאלה.
הבנתי. עכשיו, אני מניחה שהאימפולסיביות שלך יוצאת גם במערכת היחסים עם אימא, ויכול להיות דרך אגב שאימא גם אישה אימפולסיבית. זאת אומרת, יש לנו פה שתי נשים אש, שתי נשים שמתפוצצות אחת על השנייה. עכשיו תראי, בעצם, בואי רגע נעשה את זה לגמרי שחלטני ולא רגשי. בלי לחשוב אם זה פייר, אם זה לא פייר, אם זה בסדר ואם זה לא בסדר. בואי נגיד כך, מסתכלת האימא, ואני לא יודעת מה המצב של אימא, יכול להיות שאישה עשירה, אבל יכול להיות שהיא עובדת קשה למחייתה, והיא מרירה, והיא לא
מצאה... היא עובדת קשה, היא עובדת
מאוד. היא עובדת קשה, ואולי קצת מרירה, והיא לא... אין לה זוגיות, אולי בהרגשה שלה היא גם אין לה זוגיות בגללך, כי לא נעים לה להביא גבר הבא. מה?
האמת, ההפך, אני מרגישה שהיא אפילו משקיעה, יש לה זוגיות, היא בזוגיות כבר שנתיים, ואני דווקא מרגישה שאת רוב תשומת הלב שלה, שעוד הטיפה שנשארה לה מהעבודה, היא מעדיפה להפנות כלפי הבן זוג שלה, ופחות כלפי וכלפי אחותי.
תראי, יש לך אחות יותר צעירה ממך?
כן, בת 18.
יש מישהי שחיה גם יותר צעירה. תראי, א', לפעמים כאילו אני אומרת לעצמי, וואלה, אני יכולה להבין את זה. מספיק היא אכלה קש בחיים, ומה שהיא רוצה עכשיו זה קצת ליהנות, להרגיש מוערכת, להרגיש נערצת, להרגיש שרואים אותה, להרגיש לה סקס טוב, יש לה אולי בילוי טוב, היא יוצאת, היא נהנית, באמת האישה מרגישה חיה, ויודעת שיש לה בבית שתי בנות, אחת עצמאית באופן חלקי, אבל עצמאית, והשנייה לא, והיא אומרת, הן גדולות, הן מסתדרות, הן לא ממש צריכות אותי. בלב אחי, אני באה מעבודה, מה עושה בת 18? בטלפון. או יוצאת עם החברות שלה. מה, הן צריכות אותי? לא צריכות אותי. ואם הבית צריך קצת בישולים וניקיונות, אני דואגת לזה. עכשיו, אני לא מצדיקה פה את אמא. אני רק אומרת, יכול להיות שזה מה שהיא חושבת. ואני לא אומרת אם זה נכון או לא נכון. אולי זה מה שהיא חושבת. אולי לגמרי טיפוס אחר ואני לא מזהה אותה. אני מדברת איתך, אוריאנה, כי את מתקשרת אליי. עכשיו, תראי, יש לנו פה אימא שבאה אלייך בדרישות. היא אומרת, את חיה בבית הזה? את לא תהיה טפילה? אני עובדת קשה בלב אחי? את כבר קצת יכולה להיות עצמאית? תתחילי לשלם עבור דברים שלך. מה היא רוצה שתקני, למשל, את ההיגיינה שלך? מה עוד?
כן, אוכל, אני גם טבעונית. אז כאילו רוב הבית לא טבעוני, רק אני טבעונית.
אוקיי. אז את הדברים המיוחדים וכל הדברים האלה. אז תראי, תראי מה. אני רוצה שתביני, תראי. אמא שלך לא מוכנה להוציא כסף על הטבעוניות שלך שנראית לה מצ'וקמקת. אמא שלך אומרת, את מספיק עצמאית, ההיגיינה שלך עולה הרבה כסף, תשלמי אותה את. בעצם אמא שלך אומרת, יש לך דברים שהם שלך, יש לך שגיונות שהם שלך. תשלמי עליהם. למה אני? ואני חוזרת ואומרת שוב, אוריאנה, תעשי הבחנה, זה לא שאני אומרת אם היא צודקת או לא. אני מייצרת לך תמונת מצב. עכשיו, את, אוריאנה, יכולה להחליט, בכל רגע נתון, אין לך שליטה לא על אימא, לא על הפה של אימא, לא על הארנק של אימא, ולא על הזמן של אימא, ולא על כלום. יש בן אדם אחד ביקום הזה שיש לך בו שליטה עליו, וזה את. ואת יכולה להגיד לעצמך, מה קורה פה? אני בעצם שומרת על עצמי, לא רוצה ליפול לבורות, אני עם האימפולסיביות שלי, לעשות איזשהו הסכם שכר דירה עם מישהו שאני אתפוצץ עליו ואני רק אסבול, אני מעדיפה כרגע לגור בבית, עד שאני קצת אגדל, אתפתח, ואת באמת, את רק בת 20, אמצא את בן או בת הזוג, שלדעתי כנראה יהיה לי הכי טוב לגור איתם, עד אז, מתאים לי בבית.
כן?
שנייה, ממש... אבל, כשאני גרה בבית, יש פה את האימא הזאת, שיורדת לחיי, ואומרת לי, תקני את האוכל הטבעוני המצ'וקמק שלך, תקני את ההיגיינה היקרה שלך, את רוצה שמפו מאוד מיושן, תקני את השמפו שאת רוצה, אני לא צריכה יקר, את רוצה מסכה לשיער, תקני את המסכה לשיער. בעצם, מה קורה פה? את עושה בחירה, והבחירה היא לגור בבית, כי זה משרת אותך באיזשהו משהו, שהוא נכון והוא טבעי. אבל לגור בבית, זה אומר המחירים של לגור עם האמא הזאת.
כן.
ואת לא אוהבת את זה. אז את כועסת, ואת רבה איתה.
נגיד רוב הפיצוצים שיש לי איתה, שבאמת מתלקחים ב-0 ל-100, ויש לי בן זוג, שהיא מכירה אותו כבר, אנחנו מכירים 8 חודשים, גם אבא שלי מכיר אותו, והיא לא מסכימה שהוא יבוא לישון אצלי. כאילו היא מסכימה לעתים מאוד מאוד רחוקות. רוב הפעמים אם אני רוצה להיות איתו, אני צריכה למצוא אליו. ואני מרגישה ש...
את שאלת אותה פעם למה?
אני שאלתי אותה, והיא פשוט כאילו שתקה, היא שתקה כמו דג.
כשבן אדם שותק כמו דג, זה אומר שיש שם משהו שקשה לו להוציא מהפה. תראי, כנראה מבחינתה, לדעת שאת בחדר הסמוך, עושה סקס, עם בחור צעיר, מבחינתה זה חוצה את כל הווייתה ואת החינוך שהיא גדלה עליו. היא לא יכולה, קשה לה. אז יכול להיות שאם הייתה באה אליי, הייתי מדברת איתה ומעבירה אותה תהליך ועושה, והייתה מסכימה. אבל אני מדברת איתך, ולא איתה. היא לא רוצה, אוריאנה. אז את יכולה להביא אותו ולריב איתה, או את יכולה ללכת, להגיד בליבך, האם הפרה-היסטורית הזאת, אלוהים ישמור, אבל ללכת לישון אצלו. אני רוצה שתביני, יקירה, אני רוצה שתביני כל הזמן. כל מה שאמא אומרת או עושה, גם אם זה הכי לא נכון בעולם, וגם אם הציפייה שלי ממנה זה רבק, תתבגרי, מאמא, כן? לא חשוב מה אני חושבת כרגע. אמא מגיבה באופנים מסוימים. אני לא יכולה לגרום לה להגיב אחרת. אני לא יכולה לשכנע אותה שכשהבת שלי שוכבת, ואני לא אומרת בכוונה את המילה שמתחילה באות, את יודעת, בין חד לתת, שהבת שלי שם, היא לא יכולה. היא לא חיה עם זה בשקט. כנראה גם אם הבן זוג שלה היא לא מביאה אותו הביתה ולא עושה את זה בחדר שינה. שימי לב. זה חוצה משהו מאוד פנימי עוד מהילדות שלה. אז היא לא מרשה לעתים, אני לא יודעת מתי, כבר לא נעים לה, לא נוח לה, היא מתרצה לך, והיא סובלת באותו לילה. עכשיו, את ואני יכולות להגיד לעצמנו, רבק, מה את פרה-היסטורית? אנחנו ב-121, אבל היא, וזה ככה עובד אצלה. עכשיו, מכיוון שאת לא יכולה, עכשיו, זה שזה עולה מ-0 ל-100 זה כשתכן עם פיוס קצר, זה הטמפרמנט של שתכן. הבת 18 כנראה לא תגיע למקומות האלה. היא טיפוס אחר לגמרי.
נכון.
היא גם למה לה? כאילו היא אומרת, למה לי את הצרות האלה? היא תגור בבית, בשקט, היא תעשה מה שהיא רוצה, היא תבנה את החיים שלה לאט לאט בחוץ, תבוא הביתה, תקנה את השמפו שלה, תקנה את הבית, לא, את טבעונית, תקנה את הטופו שלה, תעשה הכל. היא לא תריב עם אף אחד. אבל אתן אחרות, ואתן מאוד דומות, ואת לא תוכלי לגרום לה להשתנות. מה שכן, את צריכה כל פעם לקבל החלטה, איך אני מגיבה למה שהיא אומרת, איך אני מגיבה למה שהיא עושה. ואת לא תצליחי ולא מצליחה, כרגע בלי ללכת לטיפול זוגי, את לא תצליחי לגרום לה לקנות לך את האוכל שלך, את תאלצי לקנות אותו לבד. ואת לא תצליחי לגרום לך לקנות את דברי היגיינה שלך, אם את רוצה ואת במחזור את תצליחי לקנות לבד. את לא תצליחי.
אני מבינה, ואני באמת מבינה גם את הנקודה שלה, ואני מרגישה כאילו אני צריכה להבין את כולם בסיטואציה, אבל אף אחד לא צריך להבין אותי.
לא, לא, אז א', זה לא נכון. כן צריך להבין אותך, וכן צריך לאהוב אותך, ולהכיל אותך, ולהתחשב בך, ולשים לב אלייך. כן, מאוד. והציפייה שלך היא ציפייה נכונה, וצודקת. אבל אמא שמה לא יכולה לעשות את זה כרגע. אני לא יודעת למה. כרגע יש לך אמא, שבנקודת הזמן הזאת, יכול להיות שעוד 5 שנים, 10 שנים, 3 שנים, חודשיים, 17 שנים, זה ישתנה. כרגע, יש לך אמא שלא יודעת לספק לך את זה, לא יכולה לספק לך את זה. אני לא יודעת מה אמא עברה בחייה, אני לא יודעת מה קורה עכשיו בחייה, אני לא יודעת מה הדימוי העצמי של אמא בעיני עצמה, לא יודעת כלום, אני לא יודעת כלום. רק לפי מה שאת אומרת, כרגע אמא לא מסוגלת לתת לך את הדברים הרגשיים שאת צריכה. ולדעתי תוכל לתת לך אותם. זה נשמע נורא. אבל היא תוכל לתת לך אותם כשאת תעשי מה שהיא רוצה בלי לריב איתה. אני חושבת שאין לה כוח. אני חושבת שהיא עייפה מהחיים, אני חושבת שלא טוב לה. אני חושבת שהיא עצובה, כבד לה. היא בתקופה לא טובה, אולי כבר תגידי לי 5 שנים בתקופה לא טובה, יכול להיות? יכול להיות, תקופה טובה גם יכול להיות 10, תקופה רעה זה גם 10 שנים. אנחנו תמיד מדברים על 7 פרות טובות, 7 פרות רעות, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות, נכון? אם את יושבת בפינה לא תתחתני 14 שנה, שזה פעמיים 7. כל מיני דברים כאלה שאנחנו מדברים עליהם, זה כאילו מצחיק, או, אבל זה ככה, זה החיים. שמה היא נמצאת היום. ושמה, במצב הנוכחי במערכת היחסים ביניכם, את לא תצליחי לקבל את מה שאת זקוקה לו. חום, אהבה, חיבה, אהבת אם לבת. לא תצליחי. כי אתם מתפוצצות אחת אל השנייה. ומכיוון שאני מדברת איתך, השינוי שצריך לחול יהיה בך. את תצטרכי להחליט איפה את לא רבה איתה יותר. איפה את מוכנה לוותר, לוותר. וויתור זאת לא קניעה. כרגע את נכנעת. כי אין לך ברירה. כי את קונה בסוף, כי היא לא קונה לך ואת רעבה. ויתור זה לא קנייה, ויתור זאת החלטה עוצמתית, פנימית, של אני יודעת על מה אני מבטרת, על משהו שאני חושבת שהוא נכון והוא מגיע לי, וכך צריך להיות, שאמא תדאג לבת שלה ותקנה לה, אני מבטרת על הרעיון הזה, אבל אני יודעת גם מה אני מרוויחה. אני מרוויחה את האהבה, את השקט, את האווירה, את הקשר שהייתי רוצה להתחיל לייצר בין אמא שלי לביני. זה המקום. אם הייתי משוחחת עם אמא שלך והייתי מבינה יותר, הייתי אומרת לה בסוף השיחה בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו. את צריכה לקחת 100% אחריות על ה-50% שלך בקשר. כי את יכולה לשלוט אוריאן המתוקה רק במה שיוצא לך מהפה ובאיך שאת חשה ובאיך שאת מגיבה. ואם אמא מתפוצצת עלייך, ובאותו רגע תהיה מסוגלת להגיד לעצמך, לא, עוד פעם האימא הזאת, נמאסתי בדבר הזה, כל פעם זה, איזה מין אימא הזאת. במקום להגיד את זה, תוכלי להגיד, יא מסכנה, עוד פעם רע לה, עוד פעם היא לא מסוגלת להתאפק, יצא ממך רגש אחר ותצא ממנו התנהגות אחרת. תגידי לה, את יודעת מה אימא בסדר, אני לא רבה איתך על זה, תסתובבי ותלכי. ואז חסכתם ריב. שמי, זה קשה. אוריאנה זה קשה, ואת בת 20. ולך אני רוצה להגיד שהאחריות בעצם על זה, על מערכת היחסים הזאת, היא על אימא שלך. האחריות היא תמיד על ההורים. אבל איתך אני משוחחת עכשיו מתוקה, אז לך אני יכולה לתת את העצות האלה. חיבוק חזק, חזק ממני, יקירה. ותקשיבי לשיחה הזאת שוב ושוב ושוב.
נקשיב לה.
כל טוב, כל טוב, אהובה. שבת שלום. שבת שלום. כולכם תקשיבו לשיחה הזאת שוב ושוב ושוב, כי היא הבסיס למערכות יחסים. אני יוצאת לכמה דקות של הפסקה, תמשיכו להתקשר 0552-103-103 ושלחו הודעות וואטסאפ ל-0547-70-103-70. תכף אני חוזרת עם אורח, אתם חייבים להיות פה. ביי. 103 FM, עכשיו 11, ואתם כאן איתי, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אסף חרמוני ועמיתי דואק, ומשאחראי לשידור סתיו קורנס. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, וכותבות הודעות טקסט קצרות ל-0547-70-103-70. אני יושבת עכשיו, מי שרואה אותנו בפייסבוק לייב, אז גם רואה ממולי, אני יושבת עכשיו מול איתי, איתי עניאל. איתי הוא חוקר מוח ומומחה לשיפור הזיכרון. ואני עם איתי רוצה לדבר על זיכרון ותביא לי בתורנות על מה. פשוט חשבנו על זה שעכשיו הבגרויות, ועוד יש עוד כמה מועדים של בגרויות, הרבה חבר'ה לומדים למבחנים, מבחני סמסטר של אוניברסיטאות, ואנשים יושבים ולומדים ויושבים ולומדים. אני זוכרת עצמי יושבת ולומדת מלן תלפים זמן, משננת בעיקר, ורוב הסיכויים שבדרך כלל לא זוכרת כלום אחר כך. אני כבר לא מדברת על מתמטיקה שתגידי לי היום מה זה פרבולה או קוסינוס וסינוס. אני מדברת אפילו על נקודות בזמן בהיסטוריה שמאוד אהבתי תמיד, וספרות שמאוד אהבתי תמיד. בוא באמת נדבר שנייה, איך זוכרים, מה זה לזכור, מהו זיכרון, ומה אנחנו יכולים לתת לחבר'ה הצעירים היום, או לכל מי שרוצה להתכונן למבחן ולזכור דברים ולהצליח.
מעולה. אז קודם כל, בוקר טוב.
בוקר טוב, ואני חושבת שכדאי שתקרב את המיקרופון, מה אתם אומרים?
אז תראי, משכנו של הזיכרון הוא במוח, את זה אנחנו יודעים, ולמעשה המוח שלנו כל הזמן משתנה. הוא משתנה באופן בלתי פוסק, במושגי זמן של שניות, ואפשר בהחלט לומר שהביטוי המובהק ביותר לשינוי הזה, כן, שהמוח שלנו עובר, נמצא בזיכרון.
הוא משתנה הכוונה, כל מיני תנועות שקורות בו מבפנים, נכון?
כן, אז בעצם השינוי הזה הוא בא לידי ביטוי ביצירת מסלולי זיכרון חדשים, שהם תוצר של תהליכי למידה, אוקיי? ובחיזוק או החלשות של מסלולי זיכרון קיימים. לדוגמה, כשאני עכשיו נכנס לאולפן, ואני קולט כאן, כן, כל מיני גירויים, ויזואלים, אודיטוריים, אני קולט מידע בעצם, כל הזמן, באופן בלתי פוסק, דרך החושים. אוקיי, מושגי זמן של שניות. אם יש לנו, נגיד, בשעה 3,600 שניות, אז כל שנייה אני קולט מידע חדש לזיכרון לדווח הקצר, שצריך לומר, רק חלקו הקטן מתגבש והופך להיות זיכרון לדווח ארוך.
כי חלקו הגדול גם לא מעניין, לא ממש שרת אותי.
ובהקשר הזה צריך לומר שהשכחה, זה נשמע קצת פרדוקסלי, אבל היא אחת המתנות הגדולות והנפלאות שהזיכרון האנושי שלנו קיבל.
היא כמעט חשובה יותר מאשר הזיכרון.
לגמרי, היא אפילו עוזרת לנו למקד ולשפר את הזיכרון. מה היה קורה אם היינו זוכרים את הכל? לא היינו רוצים להיות שם, כן?
נכון.
יחד עם זאת, אנחנו בכל זאת רוצים לזכור חלק מהדברים, בפרט שמדובר בתהליכי למידה, למבחנים וכולי, ולכן אחת ממשימות החיים החשובות שלנו היא להפוך מידע לידע. בעצם להעביר אותו מהזיכרון לדווח הקצר, שהוא כל הזמן באופן בלתי פוסק מתעדכן, לזיכרון לדווח הארוך, כי שם למעשה מקודד כל הידע שלנו.
מעניין, זה חלקים שונים במוח, איתי?
למעשה הזיכרון הוא לא עבר, הוא ממש לא ספציפי, כמו שנגיד אני מסתכל על הטלפון הנייד שלך, ובקלות רבה אני שולף את כרטיס הזיכרון, וממש תוך שנייה אין זיכרון בטלפון, הוא מאוד ספציפי. במוח שלנו אין איזשהו כרטיס זיכרון, למעשה כ-75% מאזורי קליפת המוח שלנו, הם אזורים אסוציאטיביים שמשחקים תפקיד. כזה או אחר בזיכרון.
זה מלא לי את ה... לקח לי להבין לפני שנים, שלזכור בדיחות, זה בא מאיזשהו מקום אסוציאטיבי, מתחושה של חוויה.
נכון.
יש איזושהי תחושה של חוויה, או מישהו מספר, ופתאום קופצות ויוצאות...
ממש ככה, ממש ככה. הבדיחה היא למעשה רשת אסוציאטיבית. כי כשאנחנו נגיד מדברים על זיכרון ורבלי, זה מאוד ברור, כן? הבדיחה היא מתומללת, אנחנו מספרים אותה, מדברים אותה. אבל היא ממש לא רק זיכרון ורבלי. הבדיחה הזאת גם מפעילה לנו אזורים מוחיים שקשורים לתמונות, כן?
והחוויה שהייתי בה, נכון,
ולרגשות אולי. ואזורים מוחיים שלוקחים חלק פעיל ברגשות, כל מה שקשור למערכת הלימבית, כן? הצחוק, הסקרנות, העניין, כן?
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מפעילים פה תזמורת שלמה של אזורים מוחיים, ככה בעצם הזיכרון שלנו עובד. אפשר אפילו לתת פה דוגמה פשוטה למילה כמו מלפפון. היא מילה שמקודדת לנו בזיכרון. אבל רק המילה התנועה הזאת, מלפפון, היא רשת אסוציאציות במוח. איך נראה מלפפון, מה הטעם של האורח שלו וכו'. וכל הכישורים, המילה ירוק וירק ושוק ומקרר וסלט.
ומה אפשר לעשות איתו, וסלט, ומי אוהב אותו ומי לא אוהב אותו.
ממש ככה, אז בעצם רק מידע אחד ספציפי, מילה התנועה, תופסת לנו ממש במרכאות שטח נדלני במוח. כן, היא מיוצגת על ידי רשת אסוציאטיבית, והיא לא נמצאת אך ורק באזור אחד ספציפי, אלא בכמה אזורים שהם מחוברים ביניהם. למעשה...
אני מתחילה להבין, אני מדמיינת עכשיו, יש לי גם כמה נכדים, אני גם זוכרת אותי, אני מדמיינת את עצמי, ניקח רגע את עצמי, יושבת ולומדת לאיזשהו מבחן, בעצם יושבת שם, סגורה בחדר, יש כאלה שלומדים עם מוזיקה, יש כאלה שלא, וכמעט לא מייצרת לעצמי שום חוויות, חוץ מאשר רק מילים, 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 ספר, מילים, 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 ספר, ואולי כותבת אותם. ואם אתה אומר שבעצם זיכרון ארוך טווח יושב על המון סוגים mm-hmm. של כל מיני סוגים של חוויות.
הוא מושפע ממספר גורמים, הוא הרבה יותר, הייתי אומר, רב גוני, מהזיכרון לטווח הקצר, שהוא מושפע מאוד מקשב סלקטיבי. אפשר לומר שהזיכרון לטווח הקצר הוא חשוב לנו מאוד בתהליכי למידה, כן? כי אי אפשר לקלוט לעולם זיכרון לטווח ארוך, מבלי שקודם לכן הוא נקלט בטווח הקצר. והטווח הקצר מאוד מעדכן אותנו, מאוד מאתגר אותנו, כי תנסי לדמיין איזשהו מסך כזה שיש לך, שהוא כל הזמן מתחלף, מסך הזיכרון לטווח הקצר. כל שנייה הוא מתחלף ומתעדכן. הוא מאוד מאתגר אותנו. ואפשר בהחלט לומר, וזה רלוונטי לתהליכי למידה, שהתנאי לזיכרון לטווח קצר, או צוואר בקבוק של הזיכרון לטווח הקצר, הוא הקשב שלנו. איפה אנחנו נמצאים מבחינה קשבית? לא רק מבחינה פיזית.
באותו רגע, באותה שנייה.
נכון.
באותו רגע שהגירויים האלה, כמו אתה נכנסת לאולפן, באותו רגע שזה קורה, כמה אני מרוכז בלקלוט את הדברים האלה.
זה מתחבר לתופעה שהיא לא עולה בקנה אחד עם תהליכי למידה יעילים, שנקראת Mind Wandering. היא תופעה מרתקת בחקר המוח. אגב, היא גם בסיס להרבה מאוד אלמנטים של חשיבה יצירתית. אבל כשאנחנו צריכים להיות מאוד מפוקסים, מאוד מרוכזים, אז mind wandering הוא סוג של, הייתי אומר, אתגר, או אפילו במידה מסוימת אויב.
הוא לרועץ בעניין הזה, בדיוק.
כי אני עכשיו צריך להתרכז בחומר הלימוד, נכון. אבל מה שהרבה יותר מעניין את המוח שלי, זה החופשה כן. שאנחנו מתכננים, כן? כן? או איזשהו רעיון, או אפרופו בדיחות, איזושהי בדיחה מעניינת שחבר סיפר לי. זה מה שמסיח את דעתי.
אז מה בעצם, קודם כל, אז מה אם כך נחוץ למישהו שיושב לתהליכי למידה? מה נחוץ כדי לייצר את מה שאני קוראת עכשיו, את מה שאני רוצה לזכור למבחן לעוד כמה כן. ימים?
אז תראה, אני הייתי מתחיל מה שנקרא מזום אאוט, להתבונן בתהליך הזה ככה בצורה קצת יותר כללית מלמעלה, ואז עושה זום אין לרמת הפרטים הקטנים, עד הייתי אומר לרמת המרקר, כן? בזום אאוט אני הייתי קודם כל ממליץ לוודא שאנחנו מסודרים ומאורגנים. כלומר, סדר וארגון, הם תומך זיכרון מאוד חשוב. תהליכי למידה בשלושה היבטים עיקריים. ההיבט הראשון הוא לוחות זמנים.
רגע, אני כותבת, אני... סדר וארגון.
סדר וארגון, כן. הסדר הוא תומך זיכרון יוצא מן הכלל, הוא אגב מקודד לנו בזיכרון לטווח הארוך, אוקיי? והנה כאן אנחנו בעצם מדברים על סדר בשלושה היבטים עיקריים. ההיבט הראשון הוא בלוחות זמנים.
תגיד, זה משהו שאני יכולה לעשות עם בעלי, הוא אף לא זוכר איפה המלח.
כן, כן, הסדר בהחלט משחק. הוא משחק תפקיד חשוב מאוד במיקומי חפצים, אבל אני רוצה רגע עכשיו לקשור אותו, לרתום אותו לתהליך למידה יעיל. אוקיי. סדר, נתחיל בלוחות זמנים. לוחות זמנים מאורגנים ומסודרים. יש לנו הרי את הנטייה, כן, הטיפוסית, להגיע לדקה ה-90, ואז להילחץ, ואז רגע, אין לנו זמן, ויש לנו כמה מבחנים מקביל. הרי אנחנו מתחילת הסמסטר יודעים שמתישהו בסוף הסמסטר יהיה מבחן.
כן.
זה אולי נשמע קצת יומרני, אבל אפשר להתחיל ללמוד כבר בתחילת הסמסטר. יכול להגיד לך שבתואר השני היינו כמה חבר'ה, והבנו שאנחנו הולכים להגיע לתקופת מבחנים מאוד לחוצה, והייתי אומר שקצת בצורה אולי... יותר מרובעת, כן, לכאורה, כן,
כן? כן?
התחלנו כבר ללמוד בשלבים ראשונים מאוד בסמסטר, זאת אומרת, לארגן את חומר הלימוד.
כדי להפוך אותו לזיכרון ארוך טווח, כדי כן. שבזמן המבחן אתה כבר
נכון,
תדע,
נכון, נכון, כדי
שם.
להתחיל כבר ליצור מה שנקרא את המערכת, את הסדר והארגון, מעניין. ואז אפשר גם להציב לעצמנו יעד, שנגיד עד שבוע לפני המבחן, אנחנו מסיימים ללמוד. ואז מה קורה בעצם בשבוע האחרון? בשבוע האחרון יש לנו את האפשרות להעביר את המידע כמה שלבים נוספים של עיבוד, לעזור לאחרים. דוגמה, אחת מהשיטות ללמוד היא ללמד אחרים.
אבל אני רוצה רק להוריד אותך לכאן ועכשיו לחבר'ה, שמהיום הלאה וקדימה, הם כבר לא עברו את הסמסטר, הם הגיעו, אז הם רוצים ללמוד. אז אמרנו, סדר וארגון.
סדר וארגון בלוחות זמנים.
בלוחות זמנים.
כאן נכנס עיקרון הריווח שהוא קריטי ללמידה. זה אומר, הפסקות קצרות והפסקות ארוכות. הפסקות קצרות, אם אנחנו מדברים על סשן של למידה, בוא נאמר שכל 40-45 דקות לקחת הפסקה קצרה.
וואו.
של קפה, של אולי קוביית שוקולד, להחזיר לנו את האנרגיה. אגב, בהפסקות האלה, ויש לא מעט מחקרים שתומכים בכך, כן? המוח שלנו ממשיך לאבד את המידע, ולגבש אותו בזיכרון. בזמן הפסקה, שאנחנו כביכול עכשיו צופים בטלוויזיה, כן, אולי כן. עושים משהו אחר.
אפילו במיינד וונדרינג.
הפסקות ארוכות יותר, הפסקת צהריים, כן, או הפסקה לאיזשהו אימון נאירובי, שהוא גם כן מאוד מומלץ, כן, לפעילות המוח, והפסקות ארוכות יותר כמו שינה, וכאן ההמלצה היא על 7 שעות שינה בלילה, לא פחות, ותמיד יש לנו זמן לישון, גם שאנחנו מאוד לחוצים, זה פשוט לחדד את המוח.
היום דרך אגב,
אנחנו,
היום כשאני מתעסקת כל כך הרבה, גם רצה בכל הארץ עם הרצאה על הנושא של זמנים, על הנושא של מסכים,
כן.
וזמני מסך, זה לא רק 7 שעות, זה גם האיכות
נכון של מאוד. השינה. כמות ואיכות, בהחלט.
והאיכות הזאת היא קשורה מאוד לעיסוק במסכים, זה אני מלמד את הורים.
צריך להסביר את זה ממש גם. בקצרה, כן, השינה משחקת תפקיד קריטי בלמידה, ואני יכול לומר לה שכשאני פוגש סטודנטים, גם בהרצאות שאני מעביר לסטודנטים, כשאני שואל את השאלה מי ישן 7 שעות בלילה, מעט מאוד ידיים באוויר, זאת אומרת רוב רובם וואו. של הסטודנטים משנים פחות מ7 שעות, באופן מאוד מוסבר, כי אנחנו לחוצים לקראת תקופת מבחנים. איך השינה ממש בקצרה משפיעה גם על הזיכרון לטווח הקצר,
לפני השינה, וגם על הטווח הארוך. לפני השינה, אני חושבת לסדר וארגון. סדר וארגון זה רק, זה לוחות הזמנים, מפה עד פה אני לומד למבחן בהיסטוריה, כשאני עושה את המבחן מפה עד פה אני אלמד
נכון,
זה.
נכון, נכון.
מדובר גם על סדר וארגון על השולחן כתיבה למשל.
מצוין, אז זה ההיבט השני. ההיבט השני קשור לסביבת הלמידה שלה. זה אומר עכשיו, לכל אחד יש את הסדר הסובייקטיבי שלו, זה בסדר גמור. אבל איך הכלים התומכים שלי מסודרים? לדוגמה, סדר וארגון בא לידי ביטוי גם בניטרול מסיכי דת. איך השולחן שלי נראה? אוקיי? איך הסביבה שלי?
האם הטלפון שלי על יד זה,
מצוין, ואז ממש ככה.
מושך לי את העיניים
כן,
הצידה?
כן, 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 כי הדברים האלה אני קורא להם במרכאות סוג של אויבים.
נכון.
הם פוגעים לנו, הם מסיכים אותנו, כן?
וואו.
כל הסחות הדת האלה. סביבת הלמידה זה בהיבט השני של סדר וארגון, וההיבט השלישי הוא חשוב מאוד, וצריך להקפיד עליו, כן? הוא על כל מה שקשור לסיכומים שלנו. סיכום הוא סוג של תמונת מראה של הזיכרון שלנו. כשהסיכום מסודר, הוא מאורגן, הוא מנותב, הוא עם מרקרים, הוא עם חצים, אני יכול להגיד כאן שאחת הטעויות המאוד שכיחות, ואני ממליץ לא לעשות את הטעות הזאת, היא לצלם סיכומים מחברים או חברות. זאת טעות שצריך לא לעשות אותה. למה? אני צריך ליצור את הסיכום, לכתוב את עיקרי הדברים, את הרעיונות המרכזיים, בצורה שלי, בדרך שלי. הכתיבה אגב כשלעצמה, היא מקודדת לנו את המידע הטוב יותר בזיכרון. ממש ליצור לי סוג של מערכת מסודרת, עם אלמנטים של צבעים, עם אלמנטים של חצים, ויזואלים, טבלאות. בעצם אני מארגן, אני עושה סדר בארון, הארון במרכאות הזיכרון, כן? אני עושה סדר בזיכרון. וכשאני מסתכל על הסיכום ואומר, וואו, הסיכום הזה הוא מצוין, הוא עושה שכל, הוא ברור לי, אני בעצם מאשר תהליך למידה יעיל, וההפך. שאני עכשיו מנסה להתחבר לאיזשהו סיכום שקיבלתי בדקה ה-90 ומישהו אחר כתב אותו. זה גם קשור ללמידה פסיבית או ללמידה אקטיבית. הדגש הוא ללמידה אקטיבית, מה הכוונה? בלי לשים לב, לפעמים בחלק מהזמן אנחנו לומדים תוך כדי שאנחנו קוראים את החומר, וזאת למידה פסיבית.
נכון.
וזה בסדר גמור, זה חשוב ללמוד בצורה כזאת, אבל לא רק בצורה כזאת. למידה אקטיבית היא למידה שבה אנחנו גם באופן יזום שולפים את המידע החוצה. ולמעשה כל פעם שאנחנו שולפים את המידע החוצה, אנחנו גם מרעננים אותו, אנחנו קולטים אותו מחדש בזיכרון. אם את כל הזיכרון שלנו, את המערכת הזאת נתאר בשלוש פעולות, קליטה, שמירה ושליפה, אוקיי? הקליטה היא בעצם הקידוד, כן? כל הזמן אנחנו מקודדים מידע חדש, אבל עכשיו בתהליך למידה אני קולט את המידע פעם ראשונה, אחרי זה איך אני שומר אותו בצורה נכונה.
כן.
ולאחר מכן השליפה. עכשיו, אם אני כל הזמן רק קולט, אני קורא, כן? את הטקסט, כן. או את הסיכומים מהחברים כן. או החברות, כן. כן? ואני לא לומד בצורה אקטיבית, כלומר, אני לא יוזם, אני לא שולף את המידע, הלמידה הזאת היא פחות יעילה. היא נטמעת פחות טוב.
זה אולי משהו, פתאום זה מזכיר לי את המורות, את המורים, מורות של פעם, שמלמדים, ואז שואלים שאלות, ובעצם רוצים להוציא מהילדים את התשובות, ולראות אם הם באמת...
נכון, למידה פעילה, למידה פרואקטיבית, למידה פעילה. עכשיו, צריך להבין בהקשר הזה, שמצב ברירת המחדל של המוח שלנו, הוא שכחה, הוא לא זיכרון, באופן מאוד מוסבר. את רוב מה שאנחנו קולטים בטווח זמן נתון, נגיד, בוא ניקח את היום. בשעה אחת שיש לנו 3,600 שניות, אז בדווח חירות נעשה את המכפלה, נגיד ל-16-17 שעות, כמות עצומה של מידע אנחנו קולטים כל שנייה, זה ברור שעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אנחנו לא נזכור את רוב המידע שקרה היום. כן. את הרוב אנחנו נשכח. אגב, זה גם מה שקורה בתהליכי למידה. ולכן אחד האתגרים שלנו הוא להפוך את המידע לידע, את המידע הספציפי, לא את כל המידע, מידע ספציפי לידע. מה יכול לעזור לנו להפוך מידע לידע? אחרי שעשינו את הסדר והארגון, כן? בשלושה היבטים. בעצם הלמידה, קודם כל זיכרון ולמידה הם מושג אחד בחקר המוח, זה learning and memory. אין זיכרון בלי למידה, ואין למידה בלי זיכרון. ומה שיכול להפוך את התהליך ליותר יעיל במושגים של זיכרון לדווח ארוך, זה להפוך את הלמידה למשמעותית ומעניינת יותר עבורנו. כאן נכנס בעצם תחום שלם שנקרא למידה אסוציאטיבית, איך ללמוד את המידע בצורה מקושרת.
אז אני רגע עוצרת אותך, אם, כן. כי אני רוצה, אם, כן. אם אני רוצה להתמקד שוב בחבר'ה שמקשיבים לנו עכשיו, ורוצים להפוך את ההתכוננות שלהם למבחנים לידע.
כן.
גם ארוך טווח אולי, אבל כרגע הם לא חושבים על עוד שנתיים שלוש, הם רוצים לא לשכוח, לדעת, לזכור את זה, לדעת לשלוף את זה טוב בזמן המבחן, אז הם צריכים...
אז בואי נתחיל רגע מההתחלה, נגיד שהלמידה הזאת היא מתחילה ב-8 בבוקר, בסדר? או ב-9 בבוקר.
לא, אז הם צריכים קודם כל סדר וארגון.
אז אמרנו סדר וארגון.
קודם כל, לדעת מתי.
אני סוקר כאן חמישה דברים בקצרה, שינה, תזונה, פעילות גופנית, הפחתת לחץ, עוד לפני שאני נכנס לסשן של הלמידה לאימון.
אוקיי.
אוקיי? ואימון ותרגול, זאת אומרת, שימוש באסטרטגיות, אני מדבר כאן על חמישה גורמים משפיעים, שבעצם מכינים אותי בצורה נכונה ללמידה. עכשיו שאני מתחיל ללמוד, אחד האתגרים שלי הוא בעצם לקשר את המידע, לקשר, ואני אומר, הייתי אומר במרכאות, לקשור אותו למוח, כן? לקשר אותו בצורה שהיא יותר משמעותית ומעניינת. הרי מה אנחנו זוכרים מהעשור הראשון או מהעשור השני? את החוויות המעניינות יותר, המרגשות יותר, נכון?
נכון.
עכשיו, למידה היא פונקציה רגשית. מה קורה לנו שאנחנו לומדים ואנחנו משועממים? קשה לנו מאוד לקלוט המידע.
נכון.
אבל כשאני ללומד עכשיו מידע, ונגיד שתחום העיסוק שלי או התחביף שלי הוא טניס, ואני עכשיו מקשר כל מיני דברים בלמידה, כל מיני עקרונות לטניס. או יש אסטרטגיה שנקראת אסטרטגיית גוף האדם. אני מקשר נושאים מסוימים לגוף האדם. אני מקשר מידע חדש וחלש, תמיד הוא בהתחלה חלש, למידע קיים וחזק, שיש לו כבר ערך רגשי גבוה. העיקרון הזה נקרא מודולציה רגשית, אני מעלה את הערך הרגשי של המידע.
איתי, איך עושים את זה? איך עושים את זה? יושב הבחור,
כן.
לומד עכשיו היסטוריה, לומד על תקופת הרמב״ם,
כן.
והוא רוצה לקשר את זה אסוציאטיבית למשהו, לאיזושהי חוויה, למשהו רגשי, והוא אוהב מוזיקת רוק.
מעולה.
איך הוא מקשר את
אז
זה?
אז תראי, אז קודם כל, במסגרת הסיכום שלו, שהוא לומד עכשיו הרבה מאוד חומר, הוא קורא עמוד, שניים, פרק שלם, כן?
כן.
תמיד לסכם את התמצית ולחפש את הרעיונות העיקריים. אותם לסכם. זאת אומרת, את הרעיונות העיקריים, הם לא מחפשים אותנו, אנחנו צריכים לחפש אותם, אבל אפשר להבטיח כמעט באופן מוחלט, שברגע שנחפש אותם באופן יזום, נמצא אותם.
אוקיי.
ואז נכתוב את הרעיונות העיקריים. עכשיו, אפשר כאן לעשות מיקוד של המיקוד. כל רעיון עיקרי, אני יכול לסכם עם מילת מפתח אחת. ואז בעצם לצורך העניין, בטקסט שאני קורא, נגיד שאת כתבת, יש טקסט שלם, אבל יש בו 10 רעיונות עיקריים, בעצם 10 מילים. המילים האלה, מילות המפתח אפשר לומר, כן, מפעילות לי את המידע הרחב יותר, את המידע הגדול יותר. ואז נגיד אני לוקח 10 מילים ולומד אותם, אותן דרך אסטרטגיית זיכרון. אגב, יש למעלה מ-100 אסטרטגיות למידה וזיכרון. אני לומד את המילים דרך...
כן.
אסטרטגיית הסיפור, אוקיי? זהו. נגיד, אני בונה זאת. איזשהו סיפור מעניין.
מתוך
המילים.
משהו שאני גם אוהב.
עם אלמנטים
משהו...
רגשיים, עם שילוב כן. של תמונות, כן? כן, כן עם כן, רגשות.
כן.
אסטרטגיה תראו. נוספת היא אסטרטגיית גוף האדם, שהיא גם כן קלה ועוד, מאוד וישימה.
תקשיב. זאת אומרת,
יש לא מעט אסטרטגיות וואו. שדרכן אפשר להשקיע פחות זמן בלמידה, וללמוד בצורה איכותית, שתומכת בזיכרון לטווח הארוך, ו... וזה אולי הדבר החשוב ביותר, לשמר את המידע בזיכרון לטווח הארוך למשך זמן רב יותר, ולא לשכוח אותו מיד אחרי.
ועכשיו אני עוצרת אותך, מכיוון שאני רואה שכל מה שאני מעלה, יש לך עוד משהו להוסיף לי, וזה באמת, זה, שמה, זה שטח מדהים, מדהים, מדהים. וואו, אני רוצה רגע לשאול, מישהו שעכשיו שומע אותנו, ואתה כל מה, יש לך עוד מידע בסדר וארגון ולחוויות, איפה מוצאים חומרים שלך?
אלף, אני תמיד שמח לעזור לסטודנטים, כן?
אבל מה, יש
לך ספר? אפשר להגיע לידיך אתר, אפשר להגיע לידיך אתר, יש קורסים שאני מעביר בנושא, יש לי קורס שנקרא חדר כושר למוח לשיפור הזיכרון, שהוא מועבר במספר פלטפורמות, בין היתר באולמות הסינמה סיטי, ואפשר להגיע אליי, ואפשר גם להתקשר, ולהתייעץ.
עם השם שלך, איתי-אניאל.com,
כן.
איתי-אניאל.com. וואו, תקשיב, תודה, אני עכשיו שואל את עצמי איזה שיחות אני הולכת לעשות עם הנכדים שלי, ולהגיד להם מה חשוב, מה חשוב, מה לזכור, מה חשוב, וגם לגלוש אצלך קצת באתר. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה מאוד, בהצלחה.
תודה.
כל טוב. שבת שלום. ביי ביי. עכשיו אני מאותגרת כמה, מה אני אזכור מהשיחה הזאת. אני צריכה לחבר אותה אסוציאטיבית למעלה 1,000 דברים. אם מישהו רוצה, יכול לבוא ולשחרר את איתי, זה יהיה בסדר, לעזור לו. לי כבר יש שיחת טלפון, אני לוקחת אותה. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
אהלן, שמי
אורית,
ואני סבתא לאנה, בת כמעט 6, היא על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. מקסימה, סופר אינטליגנטית, גבוהה, נהדרת, צוחקת, מקסימה.
איפה הקשיים שלה? למה הגיעו לזה, לאבחון הזה?
וואי, זה היה ממזמן, זה היה בגיל 2 שהיא לא דיברה, ואז אני החלטתי בעצה עם אמא שלה לקחת אותה כבר לקלינאי תקשורת.
מעולה.
לתקוף את זה ולא לחכות.
מעולה, מעולה, מעולה. נהדר, אורית.
זה בסדר עד שנתיים, ולפעמים זה קורה, והחלטנו שלא, ובאמת התברר שאנה היא על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. עכשיו, הבעיה היא, ככל שהיא גדלה, ככה גדלות החרדות, וזה הגיע עד כדי כך שהחרדות הן בגן, בבית הכל בסדר, כי לחברת שתי הוריה המכילים, ובבית שלה יש לה את הביטחון, אז אין בעיה. אבל זה הגיע עד כדי כך שהיא אפילו כבר לא מוכנה לנסוע אליי, אנחנו גרים באזור המרכז, זאת אומרת, לגן היא מסכימה שיסיעו אותה, מקריית אונו אליי לרמת אביב, היא לא מוכנה. היא לא מוכנה ללכת.
רק רגע, אז בעצם היא רק נוסעת לגן וחזרה הביתה, ואז היא בבית? היא כן, כבר לא יוצאת מהבית?
לא רוצה, למעט ברגל. אז ללכת לגינה הקרובה, לגן השעשועים, ברגל. לא עם אוטו. אין מצב שהיא מסכימה לנסוע למרחק ארוך, אם יש לה את היכולת למדוד לאן נוסעים, היא מסתכלת. היא לא מסכימה, היא מיד נלחצת. גם לא עושים לה דווקא, לא לוקחים אותה.
מה זאת אומרת, היא נלחצת? תגידי לי, מה היא עושה הרבה בשעות היום? היא הרבה בטלפון?
הגענו עד 4:30, כמעט 5, בגן תקשורת, היא בגן תקשורת.
אוקיי.
8 ילדים, זה גן לילדים מיוחדים. כשהיא חוזרת מהגן, אז זה ארוחת
ארוחה. אורית, זה אובחן? זה אובחן כחרדה?
כן, כן, בטח, הרי בגן תקשורת, יש המון אנשי מקצוע, יש מטפלת רגשית, יש פסיכיאטרית שמגיעה לבקר, הגננת בעצמה היא...
תראי, אני אגיד לך פה רגע משהו כללי, ואז בסיכומו של דבר, מי שצריך או יוכל לטפל בזה, וגם לתת לכם הדרכה, זה אנשי המקצוע, שמאוד בקיאים בכל הנושא ובכל ההשלכות של אוטיזם. ולראות גם את הקטנה בפנים, כי בסיכומו של דבר, את יודעת, עם ילדים שונים, לפעמים זה גם מופעים שונים. אבל ההתמודדות עם חרדה, היא לא על ידי זה שנמנעים ממנה, אלא היא על ידי זה שנכנסים לתוכה. בכלל, באופן כללי, אנחנו לא יכולים ללמד ילד לא להימנע, או בוא נגיד, לתקוף איזשהו נושא של אימנעות, ביישנות, צעקנות, כל מיני דברים כאלה, על ידי זה שנמנע את זה מהילד. כי ברגע שאנחנו נמנעים ממשהו, זה כמו כדור שלג, זה נהיה יותר ויותר גרוע.
כן, אבל אני רוצה להגיע לשאלה.
כן.
החרדה היא חרדה, בואי נאמר אם יש חרדה, בואי אני אמדוד אותה 5%, 6%, 7%, כאן היא 25%. אז הפסיכיאטרית של הגן החליטה שלדעתה צריך טיפול תרופתי. כי היא אומרת שהטיפול התרופתי יאזן אותה, יש לה גם חרדה עכשיו, היא בואה כיתה א', יחזיר אותה לאיזה...
איזשהו איזון אולי, כן.
לאיזשהו איזון. עכשיו, אני, היא המליצה על ריספרדל, וגם הם התייעצו עם פסיכיאטר, הם היו בפגישה קודם הם, אחר כך הילדה, ואחר כך סיכום, והוא, כשהוא ראה אותה, והסתכל עליה שעה שלמה, דרך הזום כמובן, כי היא לא הסכימה לנסוע לקליניקה בתל אביב, אבל הוא פסיכיאטר שכנראה יש לו הרבה מאוד ניסיון, והוא ראה וקלט, הבין מכל מיני דברים, הוא גם החליט על התרופה הזאת, על הריספרדל.
כן.
טוב, אני קראתי על הריספרדל, אני פחלצתי על המקום.
ברור, ברור.
פחלצתי, זה מקווץ את המוח, זה יותר נזק בלתי הפיך, ואני ממש קיבלתי, אני בעצמי היקף חרדה ממה שקראתי.
תראי. אז... תראי, קודם כל, כשיש כזה מצב, לדעתי, בואי רגע נעשה את זה לגמרי, לגמרי לוגי, כי בסוף צריכים לקבל החלטה. והחלטה עדיף לקבל ברמה, בוא נגיד, השכלתנית. למרות שתמיד מעורב פה רגש, וגם יושבים פה ערכים. יכול להיות שזה היה פוגש הורים שאומרים, אני לא נותן כדורים לילדים. סמים, זה רעל, זה זה, יש המון הורים שאומרים דברים כאלה, ואז הם דנים את הילדים שלהם לצער ועצב ועוגמת נפש שנים. אבל לא, 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 לילדים לא נותנים. וואי, וואי, את לא מאמינה, זה זורק אותי 40 שנה אחורנית. היו לנו שכנים שהוא לא הסכים לילד, לתת לילד כדורים, והתינוק בן 10 חודשים, לא, והתינוק מת.
אוי.
עכשיו, תראי. זו התוצאה של קיצוניות דרך אגב. ברגע שמישהו אומר לי, איש מקצוע אומר לי, תני לילד כדור, ואני אומרת, וואי, 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 קודם כל אני הולכת לסקנד אופיניאן. עכשיו, זה מה שהם עשו אם אני הבנתי, כי יש להם גם את מה שאמרה הפסיכיאטרית של הגן, וגם הלכו לפסיכיאטר לגמרי אחר.
כן, פרטי.
זאת אומרת שיש לי פה שני אנשים, מקסימום שילכו גם לשלישי. ואז או יש שתיים כפול אחד, או יש לו שתם אמרו את זה. עכשיו, כן. ברגע שאני הולכת לשני אנשי מקצוע, ושניהם אומרים לי לתת לילדה את התרופה הזאת, אני צריכה להגיד לעצמי, א', הם יודעים מה שהם אומרים, ב', אם אני רוצה לעזור לילדה, שנמצאת באיזשהו תפקוד מוחי מאוד ספציפי. כי הרי להיות על הרצף, גם בתפקוד גבוה, זה להיות עם מוח אחר.
נכון.
והם יודעים... היום, עד כמה שיודעים, מה יכול לעזור ואיזה חומרים כימיים להכניס כדי שהמוח יוכל להיות פחות חרד, להכניס את הילדה לאוטו רק ל-100 מטר, לעשות את זה, נכון. את כל מיני דברים כאלה.
כן.
זאת החלטה לא פשוטה בכלל. אני לא יודעת, את קראת, תראי, דוקטור גוגל הוא... דוקטור גוגל הוא לא המקור לידע אמין. הוא לא. אם את רוצה לדעת בדיוק בדיוק מה עושה הריספרדל הזה, כי ברגע שאומרים לי נזק בלתי הפיך למוח, אני חושדת במי שאמר לי את זה. ברצינות אני אומרת לך. למה? מתי זה קורה? מתי קורה הנזק הבלתי הפיך הזה? אחרי שימוש בכמה מיליגרם כדור כל יום? אחרי שימוש של מה? של שבוע? של שנה? של 10 שנים? מה? מה הוא אמר לי? מה זה נזק הפיך? זה קורה ביום שהיא לוקחת את הכדור הראשון, או זה קורה אחרי 5 שנים של שימוש? את מבינה? צריכים להבין, גוגל הוא נורא חמוד, אבל הוא לא הדוקטור, והוא לא הפרופסור. וברגע שיש חשדות כאלה, או ללכת לספרי תרופות, או לקרוא את הדף שבתוך התרופ... בתוך ה...
זה גם מפחיד לקרוא את הדף כי...
ברור, אבל תראי, גם את לוקחת היום, משהו נגד כאבי גב. זה נורא מה שכתוב שם.
נכון, נכון. לך, יש ניסיון עם הריספרדל עם ילדים שלקחו?
יש לי ניסיון מהורים שמספרים על הילדים שלהם, כן. שהם במינון על הכדור. אני לא ביררתי אף פעם כמה מינון, זה כן. תמיד, כמובן, בהכוונה של רופא. אני יודעת שיש כן ילדים שלוקחים את זה, וכמו תמיד, אני יודעת גם על ילדים שזה מאוד עזר להם, ואני יודעת גם על ילדים שתוך כדי הבינו, כי תראי, גם גוף, גם כל גוף מגיב לזה אחרת. זה כמו ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שנותנים להם ריטלין, והוא משפיע לא טוב, אז מורידים מינון, ואז עוברים לקונצרטה, וזה כן עוזר, וזה slow release, וזה לא עובד, וזה כן עוזר, ואז הילד מאבד מהתיאבון, אבל הוא מקבל את התיאבון אחרי צהריים, ואז הילד לא אוהב את זה, והוא אומר, אני לא מרגיש, זה נורא אישי.
אינדיבידואלי, כן.
זה מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד. אבל אני חושבת שבמצב של הילדה היום, חייבים לטפל בחרדה, לפני שהיא גם לא תסכים ללכת לגן.
כן, נכון.
ואם אנחנו מבחינה התנהגותית, CBT, קוגנטיבית, לא מסוגלים לעזור לה, אז יכול להיות, גם אני לא יודעת כמה זמן אני מתקדמים לתת לה את זה, אולי רק כמה חודשים עד שיצליחו להכניס את ה-CBT, עד שזה אפשר יהיה לעשות את זה קוגנטיבי, התנהגותי, את מבינה?
כן.
יכול להיות שרוצים להגיע למקום הזה ורק מדברים על כמה חודשים.
יכול להיות, כן.
אני בוודאי לא יכולה לתת אישור, אישוש או סירוב לתרופה. לא יודעת, לא נמצאת במקום הזה. אני ניזונה כמוך מחוויות של הורים שמספרים לי. אני גם לא מטפלת בילדים, אני מדריכה בהורים, מדריכה את ההורים. ולכן, אם עדיין ההורים פוחדים, שילחו גם לפסיכיאטר.
לא, הם לא פוחדים, דווקא הם כן החליטו לתת, כי קלו כל הקיצים.
נכון.
אבל רציתי...
נכון. אז זה בדיוק העניין. אי אפשר לקבל את כל המידע מגוגל, זה נורא מפחיד. וזה גם לא, מי יודע כמה זה אמין, אני לא יודעת.
תודה, בסדר.
בבקשה, אורית, בבקשה. כל טוב, שבת שלום. שלום.
שלום.
היי, שלום.
היי, מה נשמע, מיכל?
טוב, תודה.
יופי, אני מאזינה קבועה שלך, ואת בבית אושייה אצלנו, אז
תודה.
חשוב לי להגיד תודה. אז ככה, אני אימא לשלושה ילדים, יש לי ילדה בת 10, ילדה בת 8, וילד בן שנתיים היום. עכשיו, תודה. עכשיו אני רק אגיד על הרקע, בעלי מגויס למילואים כבר מתחילת המלחמה, הוא לא לוחם, הוא לא בעזה, הוא לא בסכנת חיים, אבל הוא בסכנה נפשית מה שנקרא.
והוא לא בבית?
הוא בבית לסירוגין, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אנחנו לא יודעים כמה ימים, זאת אומרת זה יכול להיות פתאום שלושה ימים פה, יומיים חוזר, הולך, זה מאוד מאוד לא רציף, בהתחלה זה היה הרבה יותר, עכשיו קצת פחות, אבל עדיין קיים. אז רק לדעת שזה ככה ברקע. העניין הוא כזה, עם שתי הבנות שלי, הן מאוד קרובות בגיל, הן תמיד מאוד מאוד, מאז שהן נולדו, הן מאוד צמודות, ולאחרונה, ככה הגדולה מתחילה להיכנס לגיל ההתבגרות המוקדם, מה שנקרא, ואנחנו חווים המון המון חוסר ראות ביניהן. זה משהו שמבחינתנו הוא כאילו... חוצה כל גבול, חוסר ראות, ומבחינתנו כאילו
כן.
איזשהו משהו שפוגע לנו.
איך זה בא לידי ביטוי?
אז המון ריבים ביניהם מלאי זעם, לאחרונה זה אפילו התחיל גם קצת להיות מכות. המון קנאה, הכל חייב להיות בסימטריית ביניהם. היא קיבלה, גם אני צריכה לקבל.
וזה שתיהן או במיוחד אחת מהן?
שתיהן, הן מייצרות משהו אחת לשנייה שזה... עכשיו הן מאוד מאוד אוהבות אחת את השנייה, כן. כאילו יש להן איזה סתם דוגמה, הגדולה שברה את היד, איך שהיא שברה את היד הקטנה ידה, שזה שבר, לא עזבה אותה עד שהלכנו בלילה למיון, כאילו יש ביניהן באמת אהבה אמיתית, אבל כמו שיש אהבה, יש שם גם המון כעס וקנאה, וכמו שאני אומרת, החוסר ראות הזה, שהוא מהנשמה, מבפנים, איפה החברות האמיתית שלכם? זה
לא, החברות האמיתית ישנה, את רואה אותה בשעת צרה ובשעת קושי, זה ישנו.
אבל למה זה רק בשעת צרה?
תראי, כי היום יום כבד עליהן. תראי, אנחנו לא יכולות לדעת למה זה, ואנחנו יכולות לנחש או לשער. א', הן עוברות תקופה ממש קשה. אני כבר לא מדברת על הקורונה, אבל הם חצי שנה במלחמה. גם המלחמה, גם אתם באזור שהייתם בו באזעקות מדי פעם.
לא, אנחנו באזור המרכז, אנחנו היינו בטוחים, כאילו הכל בסדר.
אני במרכז, היו אצלנו המון אזעקות בהתחלה.
היו אזעקות, כן, אבל יש ממד בבית.
נכון, יש ממד,
אבל... יצרנו המון ביטחון. הם לא חשו איזושהי חרדה נוספת.
אני לא יודעת, יקירה, אני לא יודעת, שומעים בבית ספר, ואז החטופים, וזאת בת 7:30.
בוא נגיד כמו כולם.
כן, בדיוק, אבל אז בו כולם, זה ישנו, זה ישנו שם. ואז, ואבא בא והולך, בא והולך. זו איזושהי תקופה לא יציבה, לא מאוזנת, שמטלטלת לדעתי את נפשן. וגם, אני לוקחת בחשבון, באמת את תחילת גיל ההתבגרות, אמנם זה 10, זה לא ממש, עוד אין פה את החוסר איזון ההורמונלי, זה יותר 11, ובכל זאת, תראי, למה זה קורה, אנחנו, כמו שאמרתי שוב, יכולות לשער, מה שאנחנו רוצות זה להגיב, איך להגיב נכון כשזה כן קורה. לבוא אליהם ולהגיד, אני לא מסכימה לזה, חוסר הרעות הזה הוא נורא בעיניי, אני לא מסכימה לריב, בטח לא לריב מיירים די, וכל הזמן, ואז אנחנו מתוסכלות, אנחנו עצובות, אנחנו חסרות עונים, אנחנו לא מבינות למה זה קורה, ואנחנו מללות עוד יותר. לא תמיד אנחנו נדע יקירה למה זה קורה, אבל התגובות שלנו למצבים האלה, הם אלה, זה כמו הילד שמתבודד, שזה הפוך לגמרי מהילדים, מהבנות התוססות שלך. אבל, עכשיו, גם יכול להיות שהבן שנתיים תורם לזה, מבלי משים.
ברור. הוא סוג של המלך של הבית הזה, וכולם מקרקרים סביבו.
נכון, נכון. ואז הן, דווקא בגלל החברות שלהן, עושות מבלי משים, בלי לדבר על זה, ואפילו באופן לא מודע, הן עושות קואליציה, כדי לגרום לך ולבעלך, לשים אליהם לב. מצד אחד אנחנו אומרים לעצמנו, די עם כבר גדולות, 8 ו-10, אין הרבה תרחה סביב גדולות כאלה. מצד שני, יש להם בדיוק את אותם צרכים פסיכולוגיים, של אהבה, שימת לב, תחושת ערך, ביטחון, מבט עיניים של אמא ואבא, כל הדברים האלה, את הזמן של אמא ואבא, אותו דבר כמו קודם, אבל גוזל את זה הנסיך החדש של המשפחה. ואז מה שהם עושות, הם רבות, ואף אחת לא אמרה, אמא, והגעת לשם. כי את לא יכולה לסבול
את הרע. נכון, כי אני רואה מכות.
נכון, כי את רואה מכות, או את שומעת מילים לא יפות, המון מריבות, היא קטרה, למה היא נגעה, למה נתת לה, למה נגעת לה, ופה את צריכה להודיע להן. ברגע, מאוד עדין, מאוד נעים, מאוד שקט, לא עושים את זה בתוך הרגע שלה, שהן רבות. יושבים איתם ברגע בחדר שלהן, לפני שהן הולכות לישון, או באוטו, שנייה, כשהקפצת אותה מבית הספר, את יוצרת רגע באיזשהו מקום, וממש מסתובבת באופן נוח ומדברת איתן.
ביחד,
איתן.
עם שתיהן ביחד?
כן, כן. Okay. ואומרת להם בנות, בזמן האחרון, אתן רבות המון, אתן מכות אחת את השנייה, אתן אומרות משפטים כמו, ותצטטי, למה רק לה, למה זה, ולא, כל מיני כאלה, אומרות, תעשי את זה באופן מאוד ניטרלי, לא במוזיקה של טרוניה.
Okay.
ואבא ואני נזעקים כל הזמן, אנחנו לא אוהבים את זה, חוסר הראות הזאת מאוד קשה לנו, ורק לאחרונה פתאום אני הבנתי שבעצם זאת תקופה, ומכיוון שאתן כל כך בקשר טוב, הייתם בקשר טוב עד עכשיו, וישנן, ואני יורדת כמה אתן אוהבות, ואז אני אגיד, לא אוהבת אותה, היא מצוונת אותי, אל תעני לזה. אל תעני, לך יש מטרה אחת, להגיד את המונולוג שלך, שהוא בערך 30 שניות. זה הכל. ולכן, אז אנחנו סומכים על זה, שאתן יודעות להסתדר. מעולה אתן יודעות להסתדר. ולכן מהיום, במריבות שלכן, בכל מיני דברים, אנחנו לא נתערב. מכות? או מילים משפילות? זה לא מקובל עליי. זה אני לא מסכימה. אם זה יקרה, באותו רגע אני מפרידה ביניכן. זה כל מה שאת אומרת, חכי שנייה, ואני אגיד לך איך זה בא לידי ביטוי בבית. זה כל מה שאת אומרת. מצד אחד את אומרת, אני לא מתערבת במריבות שלכן. מצד שני את אומרת, איפה עובר הגבול שלך? מילים מעליבות, ואת יכולה אולי להגיד מהן, או מכות? לא, לא, לא. עכשיו, לך אני רוצה להגיד משהו. גם אם היא קראה לה את החולצה, או השנייה קשקשה לה במחברת, או אפילו היא קיללה אותה ולא שמעה, ולא הספקת להגיע. אני לא מרשה להגיב לזה במכות. ואני אפריד. אחר כך, עוד שעה או בערב, אני אטפל במה שהיא עשתה. או, כן, אני אגיב. אבל לא כרגע. אני לא מרשה שמכות או השפלות יהיו חלק ממה שקורה אצלנו בבית, מפתרון בעיות.
מפרידה.
מפתרון בעיות.
מפרידה פיזית, אחת הולכת
כן,
לפה, אחת הולכת
כן,
לשם.
כן, כן. אם זה שתיהן גרות באותו חדר?
כן.
יופי. אם הן רבות, אז את אומרת, את לסלון, לך תפתח את טלוויזיה, את נשארת בחדר. אבל היא אמרה לי, אבל היא נגע לי, אבל את לפה ואת לפה, אחר כך אני אפתור את זה. זאת אומרת, את מפסיקה את המכות, בלי לנקוט עמדה, ובלי לברר מה היה. לא מעניין אותי מה היה. אני לא אומר שהמכות. אחר כך, okay. יהיה שקט, תרגענה, תוכלו לבוא ולספר לי. ונראה מה אני אחליט. עדיין יכול להיות שאני אחליט לא להתערב. אבל אני לא מסכימה למכות. מבינה את ההבדל? ואם זה בסלון, אז את אומרת, עכשיו את לחדר. אבל עכשיו את לחדר. במריבה הבאה של הסלון, אחותך תלך לחדר. הבנת?
לא מדברת.
אבל אם היה... אני מפרידה. אבל אני מפרידה. העניין הוא לא לנקוט עמדה. מה היה? מה קרה? מה אמרת? אז למה נגעת? אז למה עשית? אז למה כל פעם? אז למה זה? אבל תדעת שאני לא מרשה. זה? אני לא רוצה שיהיה יותר.
אוקיי. גם לא אחר כך? זאת אומרת, אחר כך...
אחר כך תעזבי את זה, הם לא יבואו אלייך. וגם אחר כך, את, אל תרימי את זה. עזבי זה ביניהן, הן יודעות לפתור את זה. ילדות רבות. את צריכה לשים גבול למה שאת לא מסכימה. מכות, אלבונות, אני מפרידה.
בסדר. תודה, מיכל, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה.
שבת שלום.
שבת שלום. כל טוב. והשיחה האחרונה. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
אהלן, גם לך, בוקר טוב.
קוראים לי, אומר האמת, אני אתן לך בריף של חצי דקה, דיברנו לפני שנתיים וקצת, ונתת לי כמה טיפים שהם תאומים לטובה.
יופי.
ועל זה שבעצם אני דיברתי איתך שרק התחלתי לחוות גירושים, וסיפרת לי שזה תהליך של אבל, יש לי שתי בנים היום, קצת יותר גדולים, אחד בן 9 והגדול בן 12.5, ואני יכול להגיד לך שבשנתיים האחרונות הם לובו על ידי פרי יצירתך הגאון יונתן, ובאמת בעצותייך ובעצותיו הליווי שלו, איך אומרים, הצלחנו לעבור את האבל הזה. אבל יש לי נקודה אחת באבל, אם את מצליחה להבין את הקונוטציה של האבל, שאני לא מצליח לפתור אותה ואני חייב שתעוצי לי עצה.
תגיד לי מה.
הגדול הוא חוגג בר מצווה בעוד כחצי שנה. עכשיו, לי כשנתיים, אני גרוש, יש שנתיים וחצי, לי כשנתיים יש זוגיות, שהקטן שלי מת,
שהקטן שלי מה?
הקטן שלי, על הזוגיות שלי, וכולם מסתדרים בהרמוניה, ויש לה ילדים בדיוק כמו בילדים בגיל שלי, רק שהאימא הביולוגית של הילדים שלי, היא, אומרים, לא רק שהיא לא בעניין, היא אפילו ברקע מנסה
מחבלת, בוא נקרא לזה, בוא נקרא לזה מחבלת.
כן, אני לא רוצה להגיד מחבלת כדי שלא יאשים אותי חזוקה במשהו, אלא לא עושה טוב, לא עושה עם זה טוב, נקרא לזה ככה. עכשיו, הקטע שבעצם אני צריך שתעוצי לי עצה, שמגיע בר מצווה של הילד, ויש, זה מחולק אצלנו באזור מגורים לכמה, יש את העלייה לתורה שכל הכיתה באה בבית כנסת, ביישוב שאנחנו גרים בו, ובעצם זה מה שנקרא הפקה של הילד, ויש גם את האירוע שהוא עושה בעצם את המסיבה הכיתתית, שזה מסיבה של כיתתית במין אולם קטן כזה, יש כמה שתיים, שלוש שולחנות למשפחה, אבל הוא המקור והוא האמצע. ובעצם אני קיבלתי וטו, שהיא אומרת לי, שמע, אם אני לא מגיעה, אם הבת זוג שלך מגיעה, אני והמשפחה שלי לא מגיעה. עכשיו, מצד אחד...
היא שמה לך וטו, לא הילד?
היא שמה לי וטו, הילד ההפך, הילד מת על הבת זוג שלי ועל הילדים שלה, והם לומדים, והוא לומד עם הילדה שלה באותו בית ספר, ומתחברים, והם היינו בחול כמה פעמים, ובאמת, אני בהרמוניה ממש טובה. עכשיו, אני חרד לילד, כי מצד אחד...
תקשיב, תראה.
רק אני אומר משפט אחד ואני שותק. השאלה היא, שמחולקת, כמובן שהבת זוג שלי אומרת לי, אומר, עזוב, אני מורידה את האגו שלי, אני מורידה את הכל, לך תהנה הכל.
עומר, תקשיב, עומר, אני רוצה שתקשיב. תראה, אני כבר לא... אני אהיה עדינה בתשובה שלי, שאני חושבת שזה נורא. אני חושבת שזה נורא, אני חושבת שהאולטימטום הזה הוא תינוקי, הוא ילדתי, הוא ילדותי, הוא נקמני, הוא רע. נורא בעיניי, גועל נפש בעיניי. אם אתה מביא את החברה... נורא בעיניי! נורא בעיניי, נקמני, לא, ילדותי.
גם השאלה שלי, מיכל, זה איפה הגבול? איפה
שנייה,
הגבול?
שנייה, זהו, אז אני אראה לך תכף את היכולות שלך. אתה בסוף צריך לקבל החלטה, אוקיי? קודם כל, אני חושבת שזה נורא, אני חושבת שהיא עושה נזק לילדים, אני גול נפש, באמת, אבל זה תינוקי וילדותי ואגו בלי ביטחון, עזוב, אני לא על זה, אני לא על זה. גם אם אני הייתי שונא את הבת זוג שלך, לא הייתי אומרת לך לא להביא אותה. אבל, אני עוזבת את זה. זה עומד כך, אתה יודע, ואתה קיבלת אולטימטום. אם אתה מביא לבר מצווה את הבת זוג שלך, אני והמשפחה שלי לא מגיעים. עכשיו, אם אתה יודע שזה מה שיקרה, אתה יודע שזה מה שיקרה, כי בינינו אתה יכול להיות רשע, ולהביא את הבת זוג שלך גם חצי שעה אחרי שהבר מצווה התחילה. מה, היא תלך עם המשפחה שלה? היא לא. אבל אנחנו לא שם. אנחנו לא במשחק הזה של החתול ועכשיו, ואת אומרת לי, אז אני עושה לך, ואת אומרת לי, והאולטימטום, ואני אראה לך, ואני אראה לך. אתה עומד בפני החלטה. האם אני עושה את מה שנכון בעיניי, ומה שהילד זה ישמח אותו, ואני מביא את הבת זוג שלי, אבל אז, ההיא, לא תבוא, לא תבוא, אולי, כנראה לא תבוא. או שאני מוותר על משהו שנראה לי חשוב, וזה מזכיר לי את השיחה שעשיתי בשעה הראשונה. בעצם, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. כן להביא אותה, או לא להביא אותה. יש לזה את המחירים של אני מרגיש שאני מתכופף, של הילד, שיש אנשים שטוב לו בחייהם, והוא לא יראה אותם, של... זה אולי משדר לגרושה שלי קניעה, ואז אולי כבר תעלה על זה ותעשה את זה גם במקומות אחרים, וגם עוד 3 שנים, עוד 4 שנים תעשה לי זה גם עם הקטן. יכול להיות. יכול להיות, כן, יכול להיות, זה המחירים. ויש מצד שני את מה שאני רוצה להרוויח, ואני רוצה להרוויח ילד שמח, ילד מאושר, בר מצווה, עם החברים שלו, עם המשפחה שלו, עם הבני דודים שלו, עם כולם. כשהבת זוג שלי, שמאוד חשובה והיא קרה לי, יכולה גם להיעדר. יכולה להיעדר, היא לא משהו שליווה את הילד הזה כל חייו, הוא מכיר אותה 2 שנים והוא אוהב אותה מאוד. זה כמו חבר בכיתה שבדיוק יהיה בחוץ לארץ ולא יגיע. לא יגיע. חבל, אבל הוא לא יגיע. אתה מבין? עכשיו, זאת...
אין, אבל באז בעצם זה פתח של לא סוף.
אולי.
אין לו.
ואתה מכיר את האישה הזו. עכשיו, גם אם זה פתח שאין לו סוף, כל פעם... שהיא תעשה את זה, אתה תצטרך לקבל החלטה. ואם ברגע מסוים אתה מרגיש שהיא מאלצת אותך וכופה לך עוד ועוד על ידי איומים, ברגע מסוים אתה תגיד לה, סליחה, תקפצי לי, הפעם זה יהיה כמו שאני רוצה. ואז אתה מרוויח את הרצון שלך ואת האגו שלך, ואתה מפסיד את מה שאימה עליך. אני לא אבוא, המשפחה שלי לא תבוא, כל מיני דברים כאלה. זאת תמיד ההחלטה. ההחלטה שלי היא על מה אני מוותר, וברגע שאני מוותר, מה אני מפסיד ומה אני מרוויח. מה אתה אומר?
אני אומר בדיוק, אני...
יכול להיות שבשביל, עומר, יכול להיות שבשביל לנקוט עמדה, ובשביל להעביר מסר.
לא, תראי, אני אגיד לך מה, מיכל, סליחה, ואני אקצר, אני יודע שאת בסוף. תראי, הבעיה היא ש...
לא, עומר, רגע, תן לי להגיד לך את האני מאמין שלי. יכול להיות שכדי לנקוט עמדה, ולהעביר לה מסר מאוד ברור, את לא תשתמשי נגדי באולטימטום, אתה תביא את הבת זוג שלך. יכול להיות שזאת החלטה, וזאת החלטה לגמרי סחלטנית.
אני בן אדם שרץ
מרתון. אוי, אתה באזור קליטה לא טוב, אתה כל פעם...
לא, תודה רבה, מיכל, תודה רבה על הכל.
לא, אל תסגור את השיחה, חכה. יש לנו דקה, זה המון זמן. אני חוזרת ואומרת שוב, השיקולים שלך חייבים לי לקח בחשבון, ויכול להיות שהשיקול שלך יהיה שמחתו של הילד, מצד שני אני פותח פתח לסחטנות, ואז כשתהיה הסחטנות הבאה, אני צריך להחליט מה אני עושה. ויכול להיות שאתה אומר, אני לא פותח פתח לסחטנות, לא זאת הדרך להתנהל, ולכן אני לא נסחט על ידה. ואני עושה ואני מביא את מי שאני רוצה לבר מצווה של הבן שלי. את מי שאני רוצה.
בדיוק, אני לא ממדר אף אחד.
ולכן, ואז אתה לוקח בחשבון. שאולי היא והמשפחה שלה לא יבואו, אבל אתה מעביר מסר מאוד ברור שאני לא ממדר. וכל אחת מההחלטות האלה, אתה צריך לחשוב ולקחת בחשבון את המחירים של זה, את הרווחים של זה, ואת ההסתכלות לטווח רחוק. וכל מה שתחליט יהיה שלך, ולך על זה ותהיה שלם עם זה. בהבנה.
אני מעריך אותך מאוד, תודה רבה, יקירה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. זו שיחה נורא מעניינת, הלוואי והיה לנו עוד זמן לדבר על זה, וואו. אבל בסיכומו של דבר, אני רק לוקחת אתכם למקום אחד. אנחנו מקבלים החלטה שמתאימה לנו, אנחנו צריכים להבין את מה אני מרוויח, על מה אני מוכן לוותר, ואם לטווח רחוק זה יתברר כהחלטה לא נכונה, אני אטפל בזה לאבא. או, זה העניין, זה העניין. וואלה, תישארו פה, כי אנחנו ממשיכים עם דוקטור מריה רוזמן ופרופסור קרסו, ואני בשבוע הבא.